רציתי לעדכן אתכם על תוכן חדש שיש בעל המשמעות פלוס.
יש לנו פרק עם חני זדה כהן לגבי אומנות בזמן לחימה, יצחק זיוון על שינוי המשטר בישראל למשטר הנשיאותי, חליפה חליפה על הלקחים שלו כדרוזי מהמלחמה, דוקטור אורי מילשטיין על עקרון השרידות ומדוע לא מתחקרים בצהל כישלונות, ישראל מאיר על גיוס החרדים, האתגר וההזדמנות, פרק שני בסדרה, דני אורבך על לידל הארט ואסטרטגיה צבאית, אביתר שורש שהיה חלק ממחאת אחים לנשק ויצא כנגדה, הרב אברהם וסרמן על אתגרי החינוך המודרני והתמודדות של הרב קוק איתם, מרק לוגובסקוי על הספר שלו, אתאיסט בגוש קטיף, ועוד כ-350 פרקים. אז הצטרפו אלינו. על המשמעות פלוס, התיאור בתחתית הפרק.
אני ממש משתדל לעקוב אחרי התקשורת, אבל אין לי את כל היום פנוי, וגם כשאני עוקב אחרי התקשורת, אני מרגיש שאנשי התקשורת תמיד מתחילים את הסיפור מהאמצע, תמיד מתחילים את הסיפור בסקופ של היום, ופשוט לא מסבירים את העובדות. הם מתחילים בדעה שלהם ובאג'נדה שהם רוצים לקדם. אז בשביל זה, הבאנו לכם את גיא לוי מפרויקט 315, שמסקר את משפט נתניהו מדי יום ביומו, וייתן לנו תשובות עובדתיות למה קורה במשפט, מי העדים שהעידו עד כה, מה היה בחקירה הראשית, מה היה בחקירה הנגדית, ולאן המשפט הזה הולך. אז שתהיה לכולכם מאזנה לאימה ומלמדת, ככה שתוכלו להתחיל לעקוב אחרי התקשורת ולהבין מה הם אומרים ולא רק את האג'נדה שלהם. האזנה לאימה.
על המשמעות, פודקאסט פילוסופי פוליטי.
שלום. מה שלומך, גיא?
בסדר, מה שלומך?
מעולה. אז אתה מפרויקט 315, שבעצם אמור לייצג, מספר שאמור לייצג את המתת של תיק 4000, והזמנתי אותך לשיחה הזאת בשביל שנוכל לנסות להבין באמת את מהלך המשפט. כי הרגשתי שבהרבה שיחות קודמות שאתה היית, או ששותפים שלך ל-315, או במקומות שאני שומע בתקשורת, תמיד לא מתחילים אפילו מהאמצע, מתחילים מהסוף, מהיום היה איזשהו חידוד שחפץ אמר, ומשווים את זה באיזה חצי מילה לעדות שהוא אמר בחקירה, סליחה, לחקירה שהוא נתן במשטרה, אוקיי, והאזרח הפשוט, פשוט לא מבין מה רוצים ממנו. אז אמרתי, בוא נעשה שיחה, שבה לא ניכנס בפרקליטות, ובה לא נדבר כמה שתיקים תפורים או לא תפורים, ובה ננסה לדבר בצורה כמה שיותר, נקרא לזה, אובייקטיבית, למרות שברור מהפעילות, נקרא לזה, תקשורתית שלך, שאתה לא מתיימר להיות אובייקטיבי לגבי תיקי נתניהו, וזה בסדר גמור. ואני הייתי גם שמח, כל מי שמאזין לנו, ורוצה להביא מישהו אחר מהצד הפוליטי, מישהו שרוצה לתמוך בעמדה של הפרקליטות, או פשוט לעשות מורה נבוכים למשפט הזה מהכיוון של הפרקליטות שיבוא בשמחה, אמרתי את זה, ועכשיו בוא נתחיל. משפט נתניהו כרגע מתחיל, כמו כל משפט פלילי, בפרשת התביעה. זאת אומרת, התביעה מנסה להוכיח את הטענות שלה לגבי העבירות המיוחסות לנתניהו, שהן בעצם שתי עבירות במקרה הזה של תיק 4000, מרמה והפרת אמונים ושוחד. למרות שלכאורה היה אפשר להגיש רק על שוחד, כי זה כולל אינרנטית גם מרמה והפרת אמונים, אבל נשאיר את זה בצד. ומביאים עדים מטעם התביעה על מנת להוכיח את השוחד.
בוא נגיד זה המצב שקרה.
עכשיו, לכל שוחד יש מתת, כלומר דברים שהפוליטיקאי מקבל, שזה בעצם אותה מעטפות כסף, אותו...
במקרה שלנו כביכול הענות חריגה.
כן, אין עוד חריגה, נסביר עוד רגע מה זה, אבל אני רק רוצה לפרוס את הדברים, אתה יודע, ככה כהקדמה. אני אתן לך לדבר אחר כך כמה שתרצה, אתה מכיר אותי? זה מה שהם מנסים להוכיח, מצד אחד מתת, ומצד שני, צריך להוכיח גם מה נתניהו נתן.
התמורה.
והגיעו העדים, בדיוק התמורה, יש מתת ויש תמורה.
ויש יסוד נפשי.
נתן חזרה, בדיוק, ויש, כמובן, כל אחת מהעבירות האלה מצריכה יסוד נפשי, מצריכה לפעמים גם כוונה, ולא סתם נקרא לזה אדישות לאותו יסוד נפשי, אבל כל אלה דברים משפטיים מאוד מורכבים. בוא נתחיל באמת, או בפתיחה שאתה רוצה, או בעד הראשון שעלה, נדבר על העדות שלו, ננסה להסביר אותה לאנשים בבית שלא עוקבים אחרי משפט נתניהו יום יום.
לא, אז גם שלא נעשה בדיוק כמו שאמרת, שלא נתחיל מהסוף, אז בוא ניתן רגע איזשהו בקראונד קצת לכל מה שקורה. כתב החשדות, בניגוד לנטען, בכל מיני מקומות, כן עסק בסיקור רועד, וכמו שכולנו זוכרים, במשך שנים דיברו איתנו על סיקור רועד. כתב החשדות הוגש, ואז היה שימוע. בשימוע, בעצם עורכי הדין של נתניהו, הוכיחו שלא היה סיקור רועד. מה עשו היועמ"ש והפרקליטות? לקחו את כתב האישום ושינו אותו להיענות חריגה.
בעקבות השימוע?
בעקבות השימוע.
זאת אומרת, אני רגע רוצה לשקף מה שאמרת. אתה אומר בעצם שאפילו שבן ארי הייתה בחופשה בזמן השימוע, הפרקליטות שמעה את הפרקליטים של נתניהו, ואמרה, וואלה, יש פה, יש פה צדק בדבריהם. הם לא סתם מדברים, הם מוכיחים ממש את הדברים. הוא הביא גם הרבה מומחים מחול שיבואו ויעידו על, סליחה, שיבואו ויתנו איזושהי חוות דעת מתוך תחום המומחיות שלהם, ביניהם פרופס... לא, אבל שוב, זה שהייתה בחול בחופשה מתוכננת זה בסדר, אבל אתה אומר שהם הקשיבו, והם שינו את כתב האישום המתוכנן מכתב חשדות, לכדי משהו שהוא שונה מסיקור רועד, שאתר נכון. וואלה היה שרוף על נתניהו,
נכון.
ללא, אתר וואלה לא היה שרוף על נתניהו, אבל הם הקשיבו לדובר מטעם נתניהו, אפשר לקרוא לו ניר חפץ, או שליחים אחרים מטעם נתניהו, והקשיבו להם יותר ממה שמקשיבים בדרך כלל לדוברים, או לאנשים מטעם.
נכון. עכשיו, מה שבעצם אנחנו רואים כאן, זה שהרי סיקור רועד זה תקדים עולמי. כולנו יודעים את זה, אין דבר כזה שסיקור רועד נמצא כמתת בעסקת שוחד מול פוליטיקאים בכל העולם, וכמו שציינת, הם הביאו מומחים שאפילו עשו על זה עבודות מחקר ובדקו את זה עוד לפני כן. אחרי שהם גילו שאין להם בעצם שום סיכוי להרשיע באותו סיקור רועד, אז הם המציאו חידוש על החידוש. וככה הגענו להיענות החריגה. אחרי זה גם שמענו באמצע פתיחת דלת וכל מיני כאלה, אבל ההיענות החריגה נכנסה כבר שמה.
לא, אבל אני באמת רוצה שכאילו ננסה יותר לדבר בלי עכשיו להגיד מדוע זה חריג, מדוע הפרקליטות היא בעייתית, באמת, לאזרח שרוצה.
אבל אלה מהלכים באמת חריגים. זה דברים כאן שחשוב שידעו אותם, כי בוא תספר לי אתה מתי ראית פעם תקדים עולמי על ראש ממשלה, ואז עושים על התקדים עולמי תקדים עולמי חדש.
אני אגיד
שזה הראשון עדיין לא מוצא.
אני אגיד אין מקום לתקדימים כלל במשפט הפלילי, ואולי יש מקום לתקדים רק במקרה ששופטים הזהירו לאורך עשרות שנים שהדבר הזה הוא פרצה בחוק וצריך זה, ואז השתרש איזשהו נוהג שהמקרה הכל כך חריג וכל כך זעק לשמיים, שאחרי 20 שנה של הזרות מהשופטים שאומרים זה עומד להיכנס כחלק מעבירה, זה עומד להיות חלק מעבירה, ואז יש מקום לתקדימים. גם אז כשלמדתי משפט פלילי אצל באוניברסיטה העברית, דיברו על הפסק דין שנקרא פסק דין מזרחי, שבו לא בנק המזרחי, מזרחי, שבו שופט ברק אמר
שאסיר
שיצא בחופשה מהכלא ולא חזר, הוא ברח מהכלא. זה עבירת הבריחה. עכשיו, ברור שזאת לא עברת הבריחה, אבל הוא עשה פרשנות תכליתית, למה זה עברת הבריחה, ולא סתם אי ציות לפקודה חוקית.
שם הוא אמר את המשפט האלמותי. בפסק דין הזה הוא אמר את המשפט האלמותי, מילותיו של החוק, אינם מבצרים, אשר יש לחופשן באמצעות מילונים.
נכון, נכון, נכון. עכשיו, בזה הוא פגע בעיקרון שנקרא עיקרון שלטון החוק, ששופטי בג"ץ אוהבים מאוד לדבר עליו, אבל אוהבים מאוד לדרוס אותו. כי שלטון החוק הוא שלטון החוק, ולא שלטון של בני אדם.
נכון, זה שלטון חוק, וכשאדם חי את חייו, הוא צריך להיות בוודאות כאשר הוא מבצע עבירה, או שהוא לא מבצע עבירה. אדם לא יכול לחיות את חייו כשהוא חושב שהוא עושה את הכל באופן חוקי, כאשר הוא לא עובר על אף חוק שקיים, ופתאום אומרים לו, שמה, נכון, לא עברת על החוק, אבל עדיין מה שעשית, אתה תורשע עליו בבית משפט. אבל בוא נתקדם. הגענו לשלב הזה שבעצם הוגש כתב האישום לבית המשפט, עורכי הדין של נתניהו ושל אלוביץ' הגישו הסתייגויות רבות ומגוונות בטענות המקדמיות באותו שלב. השופטים קיבלו את טענותיהם לגבי 50 מהסעיפים שהיו בכתב האישום. אחד מהסעיפים שהשופטים ביקשו לתקן בעצם זה את הנושא של פירוט המתת. אתם טוענים שנתניהו קיבל העלאה של כתבות, הסרה של כתבות, שינוי כתבות וכולי, אנא פרטו מהם אותם כתבות שאוסרו, הורדו ושונו, ככה הגענו לנספח א' לכתב האישום.
אני זוכר סערה מטורפת, סביב בעצם הפרקליטות אמרה, הייתה עיינות חריגה, אבל היא לא אמרה מה כלול, איזה מעשים כלולים בהיענות החריגה, אלא זה מין כאילו אווירה של היענות חריגה.
לא, הם אמרו את העבירות באופן כללי, הם אמרו, העלאה של כתבות, הסרה של כתבות, שינוי של כתבות.
כי בדרך כלל, סתם, אני ממש מציע לכל אחד מהמאזינים שלנו, לדבר עם החבר הקצת יותר בעייתי בחבר'ה שלהם, ולבקש מאותו חבר בעייתי לראות איך נראה כתב אישום, או לגגל, ולראות איך נראה כתב אישום. אז כתב אישום בדרך כלל נראה כמו מכתב עורך דין משעמם וסטנדרטי שכולל, ביום ה' באייר תשח, הלך דוד במסדרון של גולם 4 בתל אביב. הוא פגש בשעה 4 ושתי דקות. סעיף 2. הם הרי תמיד אוהבים עורכי דין לדלג, לעשות כמה שיותר סעיפים. 2. אברהם שפגש את דוד אמר לו, תעוף מפה. סעיף 3. בתגובה דוד הביא לו אגרוף. בזה קיים את עבירת התקיפה, ולכן מוגש את כתב אישום, משהו כזה. ככה זה מפורט, עם ימים, עם מקומות, בקצה המסדרון, 2 מטר מהחדר של הדלת של הפה, הכל ממוסמך, ואתה ממש יכול לדמיין את מה שמתארים לך. זה לא אווירה, אלא זה עובדות קרות כקרח.
היי, רציתי להודות לכמה מנויים מיוחדים שתומכים בנו, אלישע לייקין, מתן פאר, יצחק גרינוולד, מטר וייסבלום, יצחק יוגב, אלישע גולדובוסקי, אשר מגדר, שלום ספיר, רז כהן וצבי מוסטוביץ'. אז תודה רבה רבה שאתם מאפשרים את קיום הפודקאסט והפקתו לאורך זמן.
כשאנחנו מדברים פה על עסקת שוחד, אז בוא נחליף, כל הזמן אומרים לנו, הכתבות האלה היו שוות כסף לנתניהו, אוקיי, אז בוא נחליף את זה במעטפות כסף. אתה יכול לדמיין כתב אישום שהולך כלפי פוליטיקאי, הוא קיבל מעטפות, הוא קיבל כספים, הוא קיבל מתנות, אנחנו לא נגיד לכם ממי, אנחנו לא נגיד לכם כמה, אנחנו לא נגיד לכם מתי, אבל אנחנו לא נגיד לכם כמה זה שווה, אבל אנחנו נגיד לכם שזה קיים. אז זה פחות או יותר מה שהיה בהתחלה, השופטים פסקו עליהם לפרט את ה-315 סעיפים האלו, ואז קרו כמה דברים מעניינים. כולנו שמענו שבשימוע, שרה נתניהו ויאיר נתניהו יצאו מכתב האישום. אחרי השימוע...
למה הם בכלל היו בכתב האישום? זה כתב אישום משולש כאילו?
זה לא, לכל אחד היה כאילו ויכול לקבל כתב אישום משלו. אוקיי, הוא על דבר אחד ויהיה על דברים מסוים, אבל כולם היו צריכים לקבל כתב אישום משלם. כולם קיבלו כביכול הטבות.
אבל איך אפשר, שנייה רגע, אבל איך אפשר להגיש כתב אישום נגד שרה נתניהו אם היא לא עובדת מדינה, או נגד יאיר נתניהו אם הוא לא עובד מדינה? זה שוחד. שוחד הוא עבירה מיוחדת לעובדי מדינה, או לנבחרי ציבור.
אז כאן הם ניסו ליצור את האיחוד הזה, אם אתה זוכר, שגם מצא השופטים אמרו להם, אז אוקיי, אז אני אזכיר, חלק מהדברים שהשופטים, אחד מה-50 תיקונים שהשופטים נתנו להם לתקן, זה בעצם היה שכל הזמן היה כתוב נתניהו ובני משפחתו. ככה היה מנוסח בכתב החשדות, נתניהו ובני משפחתו, וגם בכתב האישום הראשון, נתניהו ובני משפחתו. עכשיו, אחד העקרונות החשובים במשפט חוקתי, בעצם בחוק ושל מדינה, זה שאדם צריך לשאת בעונש על מעשיו. אני לא צריך לשאת בעונש על משהו שעשו בני משפחתי. משהו שעשו בני משפחתי, תשפוט אותם.
כאילו, אם לא יצויר, אם יאיר, אני רוצה רגע לתווך את זה, זאת אומרת, אם יאיר היה מתקשר 400 פעם ביום לאורך וואלה ומבקש ממנו, תעשה ככה, תעשה ככה, תעשה ככה, והוא באמת היה עושה הענות חריגה ליאיר נתניהו, ובאמת הוא מקשיב לו ואומר, אין בעיה, אני אעשה כל מה שאתה אומר, אני אוהב אותך, אני רוצה שתהיה מרוצה, זה לא קשור כאילו לבנימין נתניהו, לראש הממשלה.
לנתניהו עצמו. אבל מה שכולנו שמענו לא מזמן, אנחנו זוכרים איך תקפו את מנדלבליט מהפרקליטות כביכול, שהוא הוציא את שרה ויאיר מכתב האישום. אז אני אספר לכם את הסוד האמיתי. מה שקרה כאן, זה שבאותם 315 סעיפים, יש את נתניהו, יש את הליכוד, בסדר? כתבות שעוסקות בנתניהו עצמו, יש כתבות שעוסקות במפלגת הליכוד, יש כתבות שעוסקות ביריבים פוליטיים של נתניהו, ויש כתבות שעוסקות בשרה וכתבות שעוסקות ביאיר. אם הוא היה רוצה להגיש נגד כל אחד מהם כתב אישום מנדלבליט, אז בעצם מה שהיה קורה זה אותם 315 סעיפים שאין בהם כלום, בפרויקט שלנו אנחנו מדברים על זה, הם היו צריכים להתפצל לשלושה. ליאיר היו צריכים להיות משהו כמו 40, לסערה משהו כמו 80, והשאר של נתניהו. בעצם מה שהם עשו כאן, הם הוציאו את שרה ויאיר בכתב האישום, אבל את כל הסעיפים שלהם, את כל הדרישות שלהם וכל הבקשות שלהם, הם בעצם השאירו בתוך ה-315 כדי לנפח עבור נתניהו. שרה ויאיר לא היו כאן מטרה מבחינתם.
תראה, אבל זה נראה הגיוני. נגיד שהיו מביאים מעטפה של כסף לשרה, ולא לבנימין נתניהו. נראה שזה שוחד, כמו שהביאו לאח של אולמרט צ'ק, וזה היה שוחד. גם אם אולמרט לא קיבל לכיסו.
נכון, אם נתניהו היה מודע לזה, אז אם עכשיו נתניהו היה מודע לזה ששרה קיבלה אותה מעטפת כסף, אם נתניהו היה מודע לזה ששרה קיבלה הענות חריגה בוואלה, אוקיי? אנחנו צריכים לדעת שנתניהו ידע שהוא כרגע, בגלל שהוא יותר מזה, אנחנו צריכים לדעת...
לא, נגיד שם יושבים מסוימת משפחתית, ויאיר מספר לו כל יום, אני מתקשר וכל פעם משנים לי את הכתבות כמו שאני מבקש, ועושים עבודה מאוד יפה, וואלה, תן מילה יפה לאלוביץ' ודברים כאלה. אם הייתה שיחה בארוחת ערב כזאת, נראה שזה כן הענות חריגה. לא שאמרתי שהענות חריגה זאת עבירה פלילית, אבל כן יש הענות חריגה במקרה הזה, עם ידיעה.
אז זהו, נכון, היינו יכולים... תראה, גם כאן אני לא בטוח שאפשר להגדיר את זה היה כענות חריגה, כי בוא נניח את הסיטואציה הזאת, בוא ניקח כלי תקשורת אחר, שהוא אוהד מאוד לפוליטיקאי אחר, בסדר? בוא ניקח מקרה X, שכלי תקשורת מאוד אוהד אותו. בסדר? בוא ניקח עכשיו את נפתלי בנט, וכל מה שגילת בנט תעשה, ויינט יסנגרו עליה, ויכתבו לטובתה, אוקיי? וכל מה שהיא תבקש, והיא תרצה להגיד שהיא נתנה טיפ למלצר, והדוברים שלהם, ויעבירו מסרים, והטוקי, וכל מה שהם יבקשו, יתקבל. עכשיו, האם זאת טענות חריגה? לא, יכול להיות שזה, כאילו, זאת האג'נדה של אותו עיתון, הוא רוצה לקדם את אותו פוליטיקאי, זו זכותו אפילו, אוקיי? אנחנו גם יודעים את זה, אנחנו יודעים שיש כלי תקשורת, שהם מוטים יותר לאג'נדה מסוימת, אין ספק שהארץ וישראל היום הם שני קצוות פוליטיים של אותה ידיעה, אוקיי? יכולים לסקר ידיעה אחת בשתי דרכים שונות לחלוטין. ואנחנו דרך אגב רואים את זה גם עם וואלה לאורך כל הדרך, שהוא היה מאוד מאוד נגטיבי, את הסיקור שלי יש לו לעומת עיתונים אחרים ואתרי אינטרנט אחרים כלפי נתניהו. אבל גם אם נניח, והייתה כאן איזושהי הענות חריגה בצד הזה, ואתה אומר, שמע, ויאיר היה כל היום מתקשר, וכל היום הוא גם נהנה, מה שרחוק מאוד מהמציאות, כן? גם אז היה צריך להראות שזה נעשה, לא בגלל שהוא אוהד אותו פוליטית, ולא בגלל שזאת אותה אג'נדה, ולא בגלל שאולי הוא רוצה להתחנף אליו כי הוא חבר שלו, כי הוא מחבב אותו, אלא כי הוא צריך לדאוג לו להטבות רגולטוריות שאותן הוא יכול לתת לו, בעצם על ידי כיפוף המערכת מהכוח שיש לו. ואז זאת עסקת שוחד. עכשיו, אין אף אחד מהרכיבים האלה. יאיר נתניהו לא היה מתקשר כל היום, ורק כדי לעשות קצת סדר גם בדבר הזה, במספרים, אנחנו מדברים על תקופה של 4 שנים וחודשיים. כתב האישום עוסק בתקופה של 4 שנים וחודשיים, תיק 4,000. באותם 4 שנים וחודשיים פורסמו על נתניהו 15,000 כתבות באתר וואלה. מתוך ה-15,000 כתבות האלה, הפרקליטות זו שבחרה בפינצטה 315 כתבות. מתוך ה-315 כתבות, אנחנו מראים ומוכיחים, וגם הפרקליטות אפשר לקרוא את זה אצלהם בין השורות, וראו את זה היום בפרוטוקולים, בחודשים האחרונים בפרוטוקולים בבית המשפט, ש-140 מתוך אותם 315 מתוך 15,000 כתבות, 140 מתוכן כלל לא נענו. עכשיו, אם מסתכלים על כל ה-315, אין שם אפילו בקשה אחת חריגה. אין שם בקשה, כמו ששמענו היום, נגיד, לגנוז את המאמר של קלמן ליבסקין ועמית סגל כדי שיביא לו את הבחירות. אין שם בקשות לזייף סקרים או לשנות מסר של כתבה שאמורה לתקוף אותם ובכלל להפוך את זה למסר אחר. אין שם בקשות לעשות איזה כתבות פרופיל על נתניהו ורעייתו כ...
כן, אבל אני אומר, בוא נגלוש למשפט, כי את הדברים האלה באמת, מי שרוצה בהרחבה, עשית גם אתה וגם טברסקי רעיונות מעולים בהקשר הזה של מדוע הפרקליטות עושה עבודה כל כך גרועה, ומדוע היא תפרה את זה בצורה רשלנית, ואת כל זה שאצל גדי טאוב, אני לא מוריד מכבודו, אבל הדברים האלה כבר קיימים ברשת, וזה בבחינת נר ליחיד, נר למאה, זאת אומרת, כבר זה נעשה, וזה טוב, וזה רהוט, אז פשוט אז תקשיבו אצל גדי טאוב לכל הקטע של מדוע הפרקליטות עשתה עבודה גרועה. אצלי בואו נשתדל לעשות באמת מורה נבוכים, להבין מה קורה ברמה היומיומית במשפט.
כן, עם מושי קוברסקי, עם גדי טאוב, עם מושי קוברסקי.
נכון, לא טברסקי, קוברסקי, סליחה.
אנחנו נתחיל עכשיו עם הרשימת עדים. בעצם הפרקליטות התחילה עם תיק 4000, כשבעצם העד הראשון שהם העלו היה אילן ישועה. אילן ישועה היה מנכ״ל וואלה. אילן ישועה, בנאום הפתיחה של עליית בן ארי, הזכירה אותו פעמיים בשמו ופעם אחת בתפקידו. כשלכל אחת מהאזכורים האלה, כל אחת מהאזכורים האלה, היא בעצם הצמידה סופרלטיבים, כמו בלי החומרים שקיבלנו מאילן ישועה, לא היינו יכולים לפתוח בחקירה.
כן, אבל למה הביאו אותו? מה הסיבה? מה העדות שלו נועדה להוכיח? בכל עדות יש עדות ראשית, שבו הפרקליט, שבא בעדות הראשית, הפרקליט מהפרקליטות, מנסה להוכיח את התזה של הפרקליטות, על ידי שאילת שאלות את העד, וקבלת תשובות לשאלות האלה. עכשיו, ברור שמראש נעשו הרבה עבודות הכנה, שהפרקליט ישב עם העד, עשרות אולי מאות שעות, וזה בסדר וזה טוב, וזה חלק מהמשפט הפלילי. אין שום דבר נגד זה. ואז קורה הקטע מעניין, שהוא החקירה הנגדית, שהוא קורא לא עם שאלות פתוחות, אלא שאלות של כן ולא, וגם שאלות פתוחות, וכל הכללים מותרים בחקירה הנגדית, כמובן שאם שואלים על דברים מאוד 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 לא רלוונטי, מה שנקרא שזה לא רלוונטי לבירור התיק, אז על הדברים האלה אנחנו שומעים בסדרות המשפטיות שאומרים objection, זה לא רלוונטי, מה פתאום שואלים את אילן ישועה על חיי המין שלו עם כלבים, זה לא רלוונטי לתיק של שוחד של נתניהו. סתם לדוגמה, כמובן אני לא רומז לחיי מין של אילן ישועה לא עם כלבים ולא עם חיות אחרות. אז מה העדות של ישועה נועדה להוכיח במשפט הזה?
אילן ישועה היה בעצם מנכ״ל וואלה. דרכו, כשאני חוזר ואומר, בעצם הוא כביכול הראיות היחידות שהיו. כשאנחנו שמענו בכתב האישום הראשון, כתבות עלו, כתבות ירדו, עורכים מונו, שונו וכולי, בכתב האישום השני כבר מתוקן, הם היו צריכים לבוא עם ראיות. כשאתה צריך לבוא עם ראיות, אז בעצם כל מה שהיה להם זה את הטלפון של אילן ישועה ואת התכתובות שלו. אז כל הודעת SMS שבעצם הייתה לאילן ישועה, כל הודעת וואטסאפ שאילן ישועה הייתה לו, שעוסקת בנתניהו, או שעוסקת ביריבים של נתניהו ומתוקשרת דרך אלוביץ', הם לקחו אותה והכניסו אותה לתוך כתב האישום. אוקיי? בעצם ה-315 האלה בנויים על הטלפון של אילן ישועה. ואילן ישועה, התפקיד שלו בעצם היה לבוא ולספר את סיפור המתת. היה לבוא ולספר, כל ה-315 עברו דרכו. הוא, תפקיד שלו היה לבוא ולספר על הלחץ האדיר שנתניהו ובני משפחתו הפעילו על וואלה. משהו אחד אני חייב לתקן. במקרה הזה גם החקירה הראשית הייתה מאוד מאוד מעניינת, גם מבחינת ההגנה, כי התגלו בה הרבה דברים מאוד מעניינים. לדוגמה, התגלה בה שאילן ישועה מעולם לא דיבר עם בנימין נתניהו. אפילו לא פעם אחת. נתניהו מעולם לא ביקש ממנו שום דבר באופן אישי. עוד התברר...
שנייה רגע, בפרקליטות חשבו שנתניהו התקשר בעצמו לאילן ישועה מדי פעם לפעם בשביל...
לא, לא חשבו שהוא עצמו, אבל היה הרבה שיחות על זה שמשפחת נתניהו הייתה שם מפעילה לחץ. אוקיי, משפחת נתניהו...
כן, משפחת נתניהו זה לא מושג משפטי. אין דבר כזה משפחת נתניהו.
אבל היה את הדבר הזה, וכשהרבה שמענו גם על זה בכל התקשורת ובכל מקום. ואז אבי אלקלאי בחקירה שלו לדוגמה סיפר שהיה יום אחד ששרה נתניהו צרכה בטלפון על אילן ישועה לידו. אוקיי? בחקירה הראשית התברר ששרה נתניהו מעולם לא דיברה עם אילן ישועה. בעצם אילן ישועה היה משקר לעובדים שלו וממציא להם כדי או אולי קצת לפאר את עצמו, וגם כדי להפעיל עליהם לחץ כביכול על ידי זה שהוא היה משתמש בשמות. הוא היה אומר, שרה הייתי עכשיו על הקו והיא מבקשת שתעשו ככה וככה. אבל שרה בעולם לא דיברה איתך.
אבל היו גם דברים שאני זוכר ככה, אתה יודע, אני לא עוקב ממש אחרי המשפט, ולכן גם הבאתי אותך גם כדי שאני אוכל ליהנות מהידע שלך. שכבר בחקירה הראשית, שהיא כאילו החקירה הנקייה, החקירה שאמורה פשוט להוכיח את הדברים בצורה הכי חד צדדית שיש, ולזה נועדה. שכבר שם הוא נפל, mm-hmm. כבר שם אילן ישועה אמר דברים שממש הפילו את כל התזה. איזה דברים בחקירה הראשית שלו, כבר בלי חקירה נגדית, שזה דבר מפתיע שכמעט לא קורה במשפטים פליליים, שאדם בחקירה הראשית מפיל את עצמו.
כן, אני אגיד לך משהו. הוא היה לו שני דברים שהם היו באוכריו ובאוכרי הפרקליטות בכל ההתנהלות של העד הזה. וזה ההתנהלות שלהם גם. דבר ראשון, מתוך ה-315 סעיפים, הם שאלו אותו אולי על 5-6.
אז בעצם לא הוכחו. זאת אומרת, הפרקליטות הוכיחה 5-6. אז איך אפשר להוכיח את השאר?
והיא לא הוכיחה אותם, כי אחר כך בחקירה הנגדית, ואחר כך בחקירה הנגדית הם הוכיחו
לא,
תפוך.
אבל חקירה נגדית, שוב, דברים בחקירה הנגדית, לרוב העורך דין יכול לבוא ולהגיד, אוקיי, סיימתי את השאלה, ואל תמשיך לדבר. יש אינטראקציה mm-hmm. שהיא לא לטובת הוכחה, אלא לטובת הפרחה בחקירה הנגדית. אז גם אם עלה משהו...
נכון.
אני חושב שרוב המאזינים שלנו לא מבינים עד כמה קשה להביא עדות של מסמך לבית משפט. צריך להציג אותו ולהגיד, אני קשור למסמך הזה, המסמך הזה, אני כתבתי אותו, המסמך הזה אותנטי, ואז אני מביא אותו. זאת אומרת, זה לא שאתה יכול להביא ארגזים ולהגיד טרח. כל הארגזים האלה אני חותם עליהם זה. צריך ממש להביא ולהסביר אותם על מנת שהם יתקבלו כראיה. מה שלא דיברו עליו בכלל בחקירה הראשית של אילן ישועה, לא יכול להיות אחד מה-315.
אתה רוצה שנפתיע אותך יותר? על כמה סעיפים מתוכם הוא נחקר בחקירה הראשית? לא בחקירה הראשית, בחקירה במשטרה ובפרקליטות, לפני שהוגש כתב האישום.
אין לי מושג.
5. על כמה מתוכם נחקר נתניהו בתור הנאשם? 15. על 300 סעיפים מתוך 315 נתניהו כלל לא נחקר. והוא הנאשם והם הוגשו מגדו בתוך כתב האישום. זה הדבר הראשון שעמד באוכריו. הדבר השני שעמד באוכריו זה פשוט הכמות שקרים שהוא נשא בגבו הייתה כל כך גדולה שהוא פשוט לא יכול היה לזכור אותה. והראיות התנגשו פעם אחרי פעם עם העדות שלו בבית המשפט.
אתה יכול לתת דוגמה סתם שנביא?
פעם אחר... בהחלט, סתם לדוגמה, ראיון בשנת 2013 שהוא עושה עם העין השלישית. העין השביעית, סליחה. העין השביעית, אתר ביקורת, תקשורת כביכול, באים ומתלוננים על זה ש30... כתבים של וואלה מתלוננים על זה שאילן ישוע בתור המנכ״ל שלהם מתערב להם בעבודה בתוכן ומתה סיקור בתוך וואלה. אנחנו מדברים על לא כנגד נתניהו אלא כן באופן כללי הם דיברו שם על עסקים שהוא עושה למענם, הם דיברו על פוליטיקאים, הם דיברו שם גם על שרה נתניהו על מקרה מסוים, אבל הם דיברו איתו על זה ש30 עיתונאים באתר וואלה, בתחילת 2013, אני מזכיר, הכתב אישום עוסק מדצמבר 12 עד ינואר 17, וכאן אנחנו, ינואר 18, סליחה, וכאן אנחנו מדברים על התחלה, כאילו זה ממש אחרי חודשיים שלושה, כביכול כבר יש כתבה של 30 עיתונאים מתלוננים על הטעיה של אילן ישועה, שעוסקת בדברים אחרים לגמרי. ושרה נתניהו רק אנקדוטה אחת בתוך אותה כתבה שמדברת על איך הוא עוזר לבנקים ואיך הוא עוזר לטייקונים ואיך הוא עוזר לכל מיני אחרים ומתה את הסיכור, והוא אומר תשמעו אנחנו עסק ואנחנו צריכים לפעול בחוכמה וכן אני לוקח אחריות ואני זה ואני זה ואני זה.
לגיטימי, לגיטימי לגמרי. זאת אומרת פעם היה עיתונים ששייכים למפלגות שנועדו להטות דעות לכיוון פוליטי כזה או אחר, והיום יש עיתונים שהם של בעלי הון, והם נועדו לעזור להם לעשות עסקים, כמו שהרבה עשירים אומרים, גם לגבי החזקה של קבוצות כדורגל, וגם לגבי החזקה של כלי תקשורת, אומרים אני שולט על הרבה מאוד מיליארדים, אבל בסוף מה אומרים שאני? הבעלים של העיתון הזה והזה, הבעלים של הקבוצת כדורגל הזאת והזאת, זה נותן לי את הכוח הערכי, התקשורתי, את הפרסום בחברה הישראלית. זה דבר לגיטימי לגמרי.
נכון. עכשיו, אז בעצם לאורך כל הדרך הזאת, אנחנו בעצם מבינים שאילן ישוע היה עורך על, לא רק מנכ״ל. הוא היה עורך על בוואלה, הוא היה קובע כל דבר בוואלה, בניגוד למה שהוא אומר בבית המשפט. כשהוא אמר שלא היו פוליטיקאים אחרים שהוא היה איתם בקשר, ולא עזר לפוליטיקאים אחרים, אז אחר כך נחשפו אותם תכתובות של אילן ישוע, עם הרבה מאוד אנשים, אביגדור ליברמן והבן שלו, בוז'י הרצוג, שהוא פשוט נתן לו את האתר בשנת 2015 לבחירות, עם בנט שהוא הבטיח לו מעל ומעבר, מכתבי הערצה שהוא היה כותב לבוז'י הרצוג, מה הריץ כן, שלך, אוהב אותך, יעשה הכל כדי לבחור בך, וכל מיני כאלה דברים, ובעצם, והוא משקר לעצמו בפתקים, הוא הולך לפגישה מסוימת, כשיצא אותה כתבה של גידי וייץ, אז הוא בעצם כתב לעצמו כהכנה לפגישה, בעצם שהם עשו בדיקה בוואלה, הם עשו בדיקה באמת האם אתר וואלה הוא מוטה לטובת נתניהו, והם בדקו כמה כתבות שליליות היו על נתניהו באותו חודש ומול ויינט, והם ניצחו את ויינט כמעט פי שתיים בכתבות שליליות על נתניהו, והוא רשם שבמאמרים שם קוראים את נתניהו, אין מאמרים לטובתו, והוא רשם לעצמו דברים על הפתק, ובבית המשפט כשהציגו לו את הפתק אז הוא אמר שהוא שיקר. אז השופטים אומרים לו, רגע, שזה פתק שכתבת לעצמך, שיקרת לעצמך בפתק שכתבת לעצמך, אולי אדוני ייתן לנו סימנים מתי הוא משקר ומתי הוא דובר אמת.
אז אילן ישוע רצה או הובא לבית המשפט בשביל להוכיח שנתניהו קיבל סיקור אוהד, סליחה, היענות חריגה לדרישות. שבאו מטעם הדוברים של נתניהו, מטעם יאיר, מטעם שרה, מטעם כל אחד כזה ואחר בליכוד. שוב, הצלחת הליכוד זה הצלחת נתניהו, בוא לא נפריד בין הדברים. או כל אדם שמח שעל הבן שלו מפורסמות כתבות טובות, כמובן אדם לא מתקנה בבנו ושמח בהצלחת בנו, זה לא דבר חריג שצריך להפריד.
כן, רק שרוב המקרים כאן שקשורים ליאיר נתניהו היו דווקא כתבות שליליות שביקשו, חלקם גם הגדול היו שקריות, לא נכונות, עובדתית, אז ביקשו לתקן אותם, וכשתקנו כתבה שקרית זה נכנס לתוך כתב האישום כאנות
חריגה. בעצם חריג. מהחקירה הראשית יצא לא הרבה, מבחינה המשפטית, או לפחות לא הוכח.
לא, הוא היה צריך, הוא סיפק הרבה אווירה.
בוא נגיד, חמישה מקרים בכלל נדונו.
נדונו, הם לא הוכחו, הם נדונו.
בסדר, ואז מה קרה בחקירה הנגדית? איזה אירועים משמעותיים כדאי לזכור?
טוב, החקירה הנגדית היא הייתה מאוד מאוד ארוכה. שמה בעצם התחילו את ה-315, עברו איתו סעיף סעיף, והראו לו בחלקם הגדול איך לא הייתה עיינות כלל, איך בחלקם הגדול...
ביקשו שינוי של כתבה ובכלל לא שונתה.
הביאו אותו. ביקשו שינוי של כתבה והיא לא שונתה, ביקשו להעלות כתבה על אשתו של נפתלי בנט, דרך אגב, לא מסביבתו של נתניהו בכלל, אף אחד לא מהדוברים של נתניהו, ולא נתניהו ביקש להעלות את זה, אבל היום כולנו יודעים שאשתו של נפתלי בנט עבדה במסעדה לא כשרה, והיום כולנו יודעים שאבא של נפתלי בנט היה בהפגנות נגד רבין, אבל אנחנו לא יודעים את זה כי זה פורסם בוואלה. אנחנו יודעים את זה כי זה הודלף מתוך הפרקליטות, זה מעולם לא, הכתבות האלה לא עלו לאוויר, הכתבות האלה מעולם לא היו שם. ובעצם אז הם עברו איתו והראו לו שבחלקם הגדול הכתבות כלל הדרישות לא נענו, אז לא יכולה להיות כאן נענות חריגה, והראו לו שבחלק השני בעצם של הכתבות, איפה שכביכול הייתה הענות, אז שם זה התחלק גם כן, זה התחלק בין הטריוויאלי, כתבה על כך שראש ממשלת יפן מגיע לביקור בישראל, ונפגש עם נתניהו ואנשי עסקים, ואז אחרי זה נתניהו טס לשמה, אז כל אחד מזה, מהסעיפים האלה שלבקר, לסקר את הביקור, זה בתוך כתב האישום.
אני יכול לומר לך שגם אני, מדי פעם, יוצר לי רעיון שיש לו רלוונטיות תקשורתית, אז אני שולח את זה לעיתונאים שאני מכיר, ואז הם מפרסמים.
זה פורסם בערוץ 2, היו כתבים של ערוץ 2 ששידרו משם עם טלוויזיות, היו שם מכל הערוצים.
בוא נגיד, אם כל עיתונאי היה לוקח את זה, ולא רק עיתונאי שהוא חבר שלי, אז זה לא היענות חריגה, זה פשוט חומר טוב. נגיד ראש ממשלת יפן, זה חומר טוב.
זה פורסם בכל מקום אחר, אם זה פורסם בכל מקום אחר, זה לא יכול להיות היענות חריגה אליך, כי זה אומר שהעברתי לך ידיעה חדשותית, שהיית לקבל את הפרסום שלה, גם אילולי כביכול, אותה עסקת שוחד.
נכון.
נכון? יפה. אז אנחנו, אנחנו בעצם, הם עברו איתו ומראים לו מקרה אחרי מקרה, איך הדברים פורסמו גם במקומות אחרים, ולרוב הסיקור בהם היה הרבה יותר טוב מאשר בוואל. אחר כך יש את המקרים הנבזיים. המקרים הנבזיים, סתם לשם הדוגמה, הלכו להשכרה של יוני נתניהו. אני יודע, היו הלכו לבקר בתחנת כיבוי אש עם אלמנתו של אחד מהאנשים שנספו באסון הכרמל. לגנות את הרצח של שירה בנקי. זה נמצא בתוך כתב האישום. הבקשה של נתניהו להוציא את הגינוי שלו לרצח של שירה בנקי נמצא בכתב האישום.
כאילו, כיהנות חריגה, לא, הוא לא באמת רצה, סליחה, הוא באמת רצה לגנות את זה, אבל היחידים שהיו מוכנים לפרסם זה כאילו אתר וואלה. שזה נכון או לא נכון?
אני אסביר. כשהיה הרצח של שירה בנקי, נתניהו הוציא גינוי, כן, מן הסתם, אוקיי. לרצח כראש הממשלה, והוא הוציא גינוי גם מצולם וגם כתוב.
אוקיי.
בערוצי הטלוויזיה שידרו את הגינוי המצולם שלו בווידאו מלא, באתרים אחרים שידרו את הווידאו שלו. בוואלה יצאה כתבה שהיו בה כל מיני פוליטיקאים שמגנים את הרצח הזה. גם נתניהו היה אחד מאותם פוליטיקאים. הטקסט שנשלחה בהודעת הגינוי שלו הייתה בתוך הכתבה הזאת, יחד עם שאר הודעות הגינויים של האחרים.
כן, זה כזה סוג של כתבות קולבייני, כשאוספים מכל מיני פוליטיקאים ואומרים, הנה, מקשת לקשת, מקצה לקצה של הקשת הפוליטית,
נכון.
מגנים, ודרך אגב, מי שיש לו עין קצת, מי שיש לו עין קצת ביקורתית לתקשורת, רואה שזה קולבייניק מראש. הכתב עשה טרח, 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 הדביק, 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 שם וידאו עם קוד הטמעה, העלה את זה, שלח לעורך.
וכאן לא היה וידאו של נתניהו. וואלה, לא היה וידאו של נתניהו. הוא נכנס, כמו שאמרת, בתוך כתבת קולבייניק כאחת השורות, כשהיו שם גם עקיצות כלפיו, כלפי הממשלה שלו, שהיא כביכול קשורה, חלק מהמרכיבים שלה לאותם לאותו רוצח. ובאתרים אחרים ובמקומות אחרים ששם שודר הגינוי שלו בצורה מלאה זה בסדר, אבל בוואלה זו הייתה היענות חריגה.
כלומר, יש שני מדדים לזה שהיענות לא חריגה. אחד, אם פורסם במקומות אחרים, אז זה לא חריג, כי במקומות אחרים לא היה חשש לשוחד או טענה לשוחד. ודבר שני, אם הסיקור בוואלה של אותן כתבות שפורסמו במקומות אחרים פורסם בצורה פחות טובה במקומות אחרים, זה מעיד דווקא על קצת שנאה לנתניהו, או קצת אי-הדה.
נכון, אבל זה לא, מה שבטוח זה לא יכול, מה שבטוח זה לא יכול להעיד על היענות חריגה. זה בטוח לא, זה בטוח לא. וזה מה שבעצם הם עשו איתו שלב אחרי שלב, זה מה שלקח הרבה מאוד מאוד חודשים.
אז גם אנחנו הקדשנו לילן ישועה כמעט רבע שעה.
כן, הוא הבן אדם המרכזי כאן, יש כאן עוד שניים מרכזיים אחריו, סך הכל.
הוא בעצם זה שאפשר להגיד יזם את תיק 4000, אם אנחנו צריכים לדבר תכלס. הוא הבן אדם שניגש לפרקליטות, אמר להם, חבר'ה, יש לי חומרים, בואו, זאת השחיתות האמיתית של נתניהו.
בנאום פתיחה של ליאת בן ארי, היא מספרת את זה. היא אומרת, תיק 4000 הרי בכלל היה תיק שכביכול, תיק ניירות ערך בין בזק לבין משרד התקשורת. זה מה שהיה תיק 4000. נתניהו לא היה חלק בתיק 4000. רק אחרי שאילן ישועה הרגיש את החום מתקרב אליו, כשהוא הרגיש את החום מתקרב אליו, הוא פתאום בא עם אותם הודעות משאול אלוביץ' ואמר, הנה, יש לי בשבילכם אוצר. הוא מאותו רגע, אנחנו נשמע על זה בהמשך, בחקירה של ניר חפץ, שהוא מספר על שהוא היה רגע בתוך, בלהב 433, יש כמו פטיו כזה, רחבה, והוא מספר שהוא ושלמה פילבר, אחרי לילה בלי שינה, היו זרוקים שם באותו מקום, okay. באותו פטיו, בלי שרוכים בנעליים, בלי חגורות במכנסיים, כביכול שלא יתאבדו. זה, אתה יודע, מה שעושים לאסירים קשים, אבל זה עשו להם את זה כדי להשפיל אותם. הם היו עזוקים בידיים וברגליים, אומרים, פשוט הטילו אותנו שמה, ובזמן הזה פתאום הם קולטים את אילן ישועה, יושב יחד עם החוקרים, מסתכל עליהם מהחלון עם כוס אספרסו ביד וצוחק עליהם. והם פשוט היו עמומים, נפלה להם הלסת. אז זה אילן ישועה, הוא היה המחולל הראשי של תיק 4000, הוא המרוויח הראשי בתיק 4000, כי הוא בעצם זה שקיבל את הבונוס ביד 2 של 15 מיליון, יצא משם סך הכל עם סכום של 25 מיליון שקלים, משהו כזה. הוא המרוויח הגדול בעצם מהדבר הזה, הוא זה שדחף לאותם דברים. דרך אגב...
לא, אבל למה לא לפתוח תיק נגד נתניהו? למה לא להשקיע את כל המאמצים האלה?
כי הוא בעצם, כשהוא הרגיש את החום מתקרב אליו, הוא הרי היה בעצם זה שאיתה הכי הרבה את האתר, הוא היה עורך העל של האתר, הוא זה שעשה הטעיות הרבה יותר חמורות לפוליטיקאים אחרים.
אין שום דבר... לא לגיטימי, בלהטות אתר חדשות. זה דבר הכי לגיטימי בעולם. בקניין פרטי של אנשים, הם יכולים לעשות אתר ששם כלוגו שלו את נתניהו עם כתר על הראש, או להפך, את נתניהו עם דגל אס-אס מאחוריו. זה לא משנה. זה קניין פרטי.
אבל לא אני לקחתי אותנו לשדה המשפטי. לא אני לקחתי אותנו לשדה המשפטי.
אין דבר כזה שימוש לרעה באתר תקשורת. זה לא חלק בכלל מהמשחק. יש חופש ביטוי בישראל, וכל אחד יכול לעשות עם כלי תקשורת מה שהוא רוצה.
תראה, אני אגיד לך משהו. כשאומרים לי סיקור אוהד ואמרו אין דבר כזה ואין תקדים כזה ואין זה, אני גם יכול לחשוב על מקרה שבו יכול להיות משהו שאני אגדיר אותו כשוחד. אוקיי? אם עכשיו אני פוליטיקאי, ואני בא אליך ואני אומר, שמה, אתה מעכשיו תשקר לגבי המתחרים שלי, תשקר לגביי, תתה את הסקרים, תתקוף אותם על ימין ועל שמאל, כל היום מהבוקר עד הלילה, תחפיש אותם, תרמה את הציבור בעצם, תרמה את הציבור, אוקיי?
תרמה את הציבור,
ואני בתמורה לזה, ואני בתמורה לזה, אתן לך א', ב', ג', ד', בסדר? אפשר להגדיר את זה כשוחד.
אם זה תקדים עולמי, לדעתי לא ניתן לקרוא לזה שוחד. כמו שדיברנו על שלטון החוק, אז זה לא שוחד.
בוודאי. אני אראה לך את זה בתוך וואלה, בתוך הסעיפים של כתב האישום. יש סעיף, לדוגמה, שעוסק בקבינט הדיור, היה קבינט הדיור, קבינט סודי. הוא היה בדלתיים סגורות, סודי, אסור להיכנס לשם. שר האוצר יאיר לפיד בביא את בנו לקבינט הדיור, ומבקש לא ספר, כאילו תשאירו את זה בשול שהוא בינינו. מי שחושף את זה אמנון אברמוביץ', חשיפה בערוץ 2, מהדורות נפתחות, בזה שהוא מכניס אותו לתוך קבינט הדיור, ואפילו אמנון אברמוביץ' מסיים את הכתבה בזה שהוא אומר, דמיינו רק מה היה קורה, לו זה היה הבן של נתניהו שנכנס לתוך הקבינט, אוקיי? זה מסוכר בכל מקום, חשיפה של ערוץ 2. איפה זה לא מסוכר?
בסדר.
בוואלה. רובינשטיין, שנייה, רובינשטיין, שהוא לא קשור לנתניהו, שולח את הכתבה לאילן ישועה מערוץ 2. הוא שולח לו את הכתבה של ערוץ 2 שלנו מאפרמוביץ' ואומר לו, אתה יכול להעלות את זה? אילן ישועה לוקח את הכתבה, יוצרים בוואלה קשר עם יאיר לפיד, ועולה כתבה הפוכה לחלוטין. אבא לוקח את הבן שלו לעבודה, הבן שלו מראה מעורבות פוליטית, שמים נאום של הבן שלו מסרטון שהוא יצא פעם למפגינים, יאיר לפיד והבן שלו מבטיחים למגר את העוני בישראל, ופשוט לקחו את דף המסרים של יאיר לפיד ושמו אותו בתוך הכתבה. הסעיף הזה נמצא נגד נתניהו בכתב האישום. כי רובינשטיין ביקש שיסקרו את החשיפה של אברמוביץ'. אז עלתה כתבה הפוכה לחלוטין שמגנה על יאיר לפיד, וזה נמצא בכתב האישום נגד נתניהו. לנתניהו אין כזה דבר. אין כזה דבר. אתה לא מצליח למצוא כזה דבר שלקחו עכשיו מסר, שהוא עשה משהו לא טוב, והם לקחו דף מסרים שלהם, והפכו את הכתבה 180 מעלות והציגו תמונה הפוכה לחלוטין.
אז אחרי אילן ישועה, את מי יש לנו? אני רוצה לתת יודע שנעבור על כל המשפט, לא רק על אילן ישועה.
הלאה, בוא נעבור עכשיו על שלושת הבאים ביחד. אנחנו נעבור על שלושת הבאים ביחד. שלושת הבאים ביחד הם אבירם אלעד, מיכל קליין ועמית אשל.
עמית אשל. אוקיי. השם היחידי שמוכר לי.
עמית אשל. אבירם, כן, הם שלושתם בעצם היו כתבים בוואלה. כתבים עורכים בוואלה. אוקיי, שלושתם היו אמורים לבוא, כמו שתיארו את זה אז, גיא פלג וגליקמן, הם היו, קודם כל יבוא אילן ישועה, הוא ייתן את המתת, ואז יבואו עמית קליין, מיכל קליין, עמית אשל ואווירה מלד, וינעצו את המסמר האחרון בארון. ככה הם תיארו את זה. כשהגענו לשם הסתבר ששלושתם מעולם לא דיברו עם אף אחד מהצוות של נתניהו.
רגע, הם היו צריכים להוכיח מה בעצם? את המתת כבר אילן ישועה כאילו הוכיח. היה אמור להוכיח.
הם היו אמורים לחזק אותו. שלושתם היו אמורים להיות כתבים שאמורים להוכיח אותו. עמית אשל הייתה מאוד מעניינת, כי עמית אשל סיפרה שבכלל היא לא נחקרה. והפעם הראשונה שקראו לה לחקירה, זה אחרי שהיא הופיעה בתוכנית המקור. הפרקליטות שמעה אותה במקור, ואמרה, או, מצוין, היא גם תהיה עדה טובה, והביאה אותה לחקירה. והסתבר שאף אחד מהם לא דיבר מעולם עם ניר חפץ, אף אחד מהם ניר חפץ לא פנה אליו, לא רן ברץ, לא רובינשטיין, לא אף אחד אחר, לא פנה אליהם, כל מה שהם שמעו זה מאילן ישוע. אנחנו עוד הבנו שהם שמעו מאילן ישוע שקרים, שהתבררו בבית המשפט כשקרים. כשהיא דיברה על, אם אתה יודע, מיכל קליין או עמית אשל, דיברה על עשרות מקרים או מאות מקרים, והכריחו אותה בסוף להיזכר, היא נזכרה בשני מקרים בלבד, ובהם הוכיחו שלא היה שום קשר למשפחת נתניהו, ולא היה שום קשר לנתניהו בעצמו. ובעצם שלושת העדים האלה, מה שהם הראו יותר בכל, זה כמה הייתה שנאה מלכתחילה בוואלה כלפי נתניהו. הם בעצם הראו שם פעם אחרי פעם, סתם לשם דוגמה, כשדיברו עם אותה עמית אשל, על כתבה ששרה נתניהו הלכה לתחרות מלכת היופי של ניצולות השואה. הייתה תחרות מלכת יופי של ניצולות השואה, וביקשו לסקר את זה ששרה נתניהו הייתה שם, זה סעיף של לענות חריגה בכתב האישום. אז שואל אותה עורך הדין בועז בן צור, הוא מתחיל להראות לה כתבות מוואלה. קולומביאניות, עורך דין בן צור של נתניהו. עורך דין בן צור זה עורך דין של נתניהו, עורך דין ההגנה של נתניהו, מדהים. והוא בעצם מתחיל להציג לה כתבות הלטיניות הלועטות של וואלה, כל מיני כתבות על סף הפורנוגרפיה שנמצאות בוואלה, והוא אומר לה, את באמת אומרת לי שאחרי הגלריה המפוארת הזאתי, שהתחרות מלכת היופי של ניצולות השואה, שנוכחים בה גם פוליטיקאים וגם ראשי ערים, ויש כאן אירוע סך הכל אנושי, זה לא משהו שראוי לסקר אותו? אז היא אומרת, כן, אם אני לא הייתי מקבל את הפנייה מאילן ישועה, אז לא הייתי מסקרת את זה. לא הייתי מכניסה את זה לתוך וואלה. בעצם כל ארבעת העדים הראשונים תפקידם היה לתת את המתת. זה היה התוכנית של הפרקליטות בהתחלה, כי הפרקליטות בהתחלה רצתה לדבר על אווירה, היא רצתה לדבר על שיטה, גם הם אמרו את זה, אנחנו מדברים על שיטה, אנחנו לא חייבים לפרט לכם. השופטים לשמחתנו הרבה לא הסכימו, והם פירטו את ה-315, ואותם 315 עכשיו זה כל מה שיש. אז בבודדים שהיה מה להתעסק עם מיכל קליין, אווירה מלד ועמית אשל, אז התעסקו איתם והפריחו את זה מולם, את אותם סעיפים, אבל הרוב היה מול אילן ישועה ומול ניר חפץ, ויהיה לנו עוד בהמשך.
אוקיי, אז אלה, נקרא לזה, העדים שקשורים לוואלה. בוא נגיד, שקשורים למערכת התקשורתית, חדשותית, עורך נקרא לזה, כי הוא המנכ״ל וגם סוג של עורך שמתערב. זה וואלה.
עכשיו, יש עוד עדים ששייכים לוואלה, שאנחנו לא רואים אותם משום מה, מיד אחר כך, כי הרי, אתה יודע, אתה עורך דין, אתה אומר, אני עכשיו רוצה להוכיח את המתת, אני אביא את כל העדים שקשורים במתת, אחד אחרי השני, נכון? עד שנסיים עם זה. אז מה שהם עשו כאן, הם התחילו את המתת, הגיעו לעד הרביעי, והפסיקו עם המתת, נעצרו עם המתת, את האמת הם גם ביקשו לדלג על עדים.
שנייה, הם שינו את רשימת העדים אחרי שהוצג כתב אישום, ביקשו מהם להגיד שנייה, מה המתת? תנו לנו כתבות ממוספרות עם לינקים.
נכון. לא, גם בלי לינקים, הם עד היום לא הגישו לינקים. עד היום הם לא הגישו לינקים.
אתם מצאתם את הכתבות, חפרתם נבר.
נכון. דרך אגב, זה עולה הרבה פעמים בבית המשפט, שנגיד, באים ההגנה, אומרים, רגע, אנחנו מראים לכם שהכתבה לא נכונה, ואז אומרים, לא, לא, בכלל לא התכוונו לכתבה הזאת, אם יש כתבה אחרת. אז למה לא הראיתם את זה עד עכשיו? למה לא אמרתם את זה עד עכשיו? הם בעצם עצרו כרגע את המתת ועברו לתפורה. עברו לאבי ברגר. אבי ברגר בעצם היה מנכ״ל משרד התקשורת. וכמנכ״ל משרד התקשורת הוא בעצם היה צריך להוכיח את התמורה. בעצם מה הרגולציה שהוא נתן, שנתניהו נתן לשאול אלוביץ'. עוד דבר שחשוב לשים לב אליו ששונה מכתב החשדות לכתב האישום. בכתב החשדות היו עטבות רגולטוריות, בכתב האישום יש פעולות שלטוניות שנעשו מתוקף תפקידו. אוקיי? זאת אומרת שנתניהו ביצע פעולות שלטוניות שהם היו מתוקף תפקידו. אין כאן יותר עטבות שלטוניות, אז אפשר לרדת מהמילה עטבות שלטוניות, עטבות רגולטוריות או עטבות בכלל לא קיימת בכתב האישום 4000, זה קיים בכתב האישום 2000, אבל נניח לזה רגע. ובעצם הוא היה צריך לתת את הדבר הזה. האמת היא שכשאנחנו ידענו, בגלל שעשינו את הפרויקט שלנו של 315, אנחנו ידענו שאילן ישוע ועמית אשל וקליין וכל החבר'ה של וואלה יהיו פרסה. אבל ידענו גם שהנושא של הרגולציה הוא נושא הרבה יותר מורכב.
כן, לכאורה אפשר לסכם אותו גם בלי להכיר את הרגולציה, בלומר שמנדלבליט בתפקידו כיועמ"ש, חתום על הדבר הזה, או אני לא זוכר, אולי זה ויינשטיין, אבל יש לי יועמ"ש שחתום על ההטבות הרגולטוריות האלה, ועל נקרא לזה על המיליארדים שגרף אלוביץ', חתום יועמ"ש שאומר, תקין. כלומר, יש את תעודת כשרות של מגיש כתב האישום.
נכון, אז נקודה חשובה שחשוב להגיד לגבי אילן ישועה, דווקא שנזכרתי בה בגלל אותם הטבות רגולטוריות, אילן ישועה נשאל בבית המשפט, אתה שומע אותי? פשוט נראה לי שנקטענו. אילן ישועה נשאל בבית המשפט, האם לעסקת יד 2 היה איזשהו קשר בעצם להטבות הרגולטוריות? אז הוא אמר, לא, עסקת יד 2 לא היה לה שום קשר, לא להטבות רגולטוריות, לא לסיקור, לא לשום דבר. עסקת יד 2 לא קשורה.
אז מה כן
כאילו,
ניתן?
אילן ישועה כן בעצמו
שהטבה הרגולטורית בעצם?
עכשיו, אז יו, עכשיו בוא נגיע להטבה הרגולטורית. אז כשאני, באמת, אני חשבתי לעצמי שברגע שנגיע לנושא של ההטבות הרגולטוריות, זה הנושא הרבה יותר מורכב, אז הפרקליטות תצליח לבנות איזושהי קונסטרוקציה משפטית לפני שההגנה תצליח לפגוע בה. אבל זה ממש לא קרה, כי כבר ביום הראשון של החקירה של אבי ברגר, הפרקליטות הוציאה מכתב, שבו היא מבהירה שבריאנון עד הם חידדו את הנקודה, הפיתורים שלו לא נבעו בזה שהוא היה...
רגע, מה קשור פיתורים? מה קשור פיתורים? אנחנו, רגע, צריכים להוכיח אבל את ההטבות הרגולטוריות קודם. צריך, לפני שמדברים על הפיתורים שלו, כן פיתורים, לא פיתורים, מה ההטבות הרגולטוריות?
ככה הם פתחו, אבל אוקיי, אני אסביר. ההטבה הרגולטורית כביכול...
לא, אני אומר, לא מעניין אותי איך את החקירה התנהלה בדיוק, מה הם שאלו קודם, מה שאלו אחר כך. מעניין לדעת למה כל עד הגיע, בשביל להוכיח איזו טענה, מה הטענה, והאם זה הוכח.
אז כאן אבי ברגר הגיע להוכיח את ההטבות הרגולטוריות. ההטבה הרגולטורית היא כביכול האיחוד שמות של בזק יס, מיזוג בזק יס, איך שרצו לקרוא לזה. וזה בעצם, את זה הוא הגיע להוכיח שכביכול... נתניהו הקם את המערכת ואפשר את אותו מיזוג שלא היה צריך להיות, שאליו הוא כביכול התנגד. אוקיי? ברור?
ברור.
עכשיו, אבי ברגר בעצם, הוא היה מנכ"ל משרד התקשורת מצד ארדן. בכתב האישום כתוב שנתניהו הזיז את ארדן בגלל שארדן ואבי ברגר, טוב, אנחנו כבר נכנסים לחלק הטיפה מסובך. הם רצו לקרוך את אותו מיזוג, להגיד לבזק ויס, אתם רוצים את המיזוג הזה? סבבה, מצוין. אנחנו רוצים משהו בתמורה. מה אנחנו רוצים בתמורה? רפורמת השוק הסיטונאי. אני אעשה לך את זה בקצרה, מה זה רפורמת השוק הסיטונאי? לבזק יש קווי אינטרנט שמגיעים לכל בית. בואו תיתנו לחברות אינטרנט אחרות ולגופים אחרים, גם להשתמש בקווי טלפון שלכם וגם בקווי אינטרנט שלכם, והם ישלמו לכם כסף על זה, לרכב על הקו שלכם בעצם. הם והם ביקשו אחד תמורת אחד כביכול. כשבעצם היה ביניהם דין ודברים, ומה שקרה זה שאז בשנת 2014 גדעון סער במפתיע התפטר מתפקידו, יצר שרשרת תפקידים, ארדן היה צריך להתקדם בעצם והפך להיות השר לביטחון פנים, והיה צריך לעזוב את משרד התקשורת. בכתב האישום רשום שנתניהו הזיז אותו, לקח את התפקיד במקומו, ואז פיטר את אבי ברגר ומינה במקומו את שלמה פילבר כדי שישמש הזרוע שלו, ושם את ספריר כדי לשמש הזרוע שלו.
למה בכלל לעשות את כל הדבר הזה? יכול פשוט להעביר הטבות רגולטוריות
כדי לאפשר את המיזוג של בזק יס.
מה, כי ברגר כאילו הוא המושך, הוא הלא, הוא הטהור כפיים שהתנגד לזה?
כן. ואז בעצם מה שבפועל היה זה...
ומה קרה רגע בפועל? באמת ברגר התנגד למיזוג?
כן, ברגר התנגד למיזוג, ואכן הוא קרח אותו כביכול בשוק הסיטונאי. יש כאן שני דברים. הדבר הראשון הוא שלא יצא על זה שום מסמך רשמי. בזק ויס ביקשו במשך שנה את המיזוג הזה. במשך שנה הוא פשוט התעלם מהם באופן מופגן, לא ענה להם בכלל. בזמן שחברות אחרות כמו הוט וכמו סלקום הגישו בקשות דומות בזמן הזה, ותוך חודש עד שלושה הבקשות שלהם נענו והמיזוגים התרחשו, וכאן במשך שנה הוא פשוט התעלם מהם באופן מופגן. הם אפילו הגיעו איתו על זה לבגץ, והגישו בגץ נגדו. במשפט בצורה מדהימה הוא אמר שאפילו הבגץ הכעיס אותם, אז הם קצת נקמו בהם בזה שהם לא הגיבו להם לאותם פניות.
בוא רגע שאלה כללית, למה לברגר בתור מנכ״ל שהוא משרת אמון להתנגד לרפורמות שמקדם ראש הממשלה או שר התקשורת? כאילו, מי הוא בכלל? הוא לא איזה פקיד עם קביעות.
לא.
ממתי מנכ״ל מתנגד למדיניות של השר שלו? זה נשמע הזוי.
אז כאן השר אפילו לא התערב. אז אני יכול להגיד לך שכאן אפילו השר לא התערב. שאלו את אבי ברגר, האם אי פעם נתניהו דיבר איתך על הרגולציה של בזק? האם הוא פעם דיבר איתך על רפורמת השוק הסיטונאי? האם הוא אי פעם דיבר איתך על המיזוג? אז הדבר היחיד שהוא אי פעם דיבר איתו, לטענתו, זה היה בכלל על ערוץ 10. אוקיי? הוא מעולם לא הזכיר לו, לא את בזק, ולא את יס, ולא את רפורמת השוק הסיטונאי, וזאת הייתה אג'נדה שלו פרטית. מה שכן מתגלה במשפט, זה שנתניהו, כשארדן עזב את תפקידו, אז הוא רצה לסגור את המחירים של בזק. אז ארדן ביקש מנתניהו שבועיים, בניגוד למה שנכתב בכתב האישום, שהוא ביקש חודשים, הוא ביקש ממנו שבועיים. ונתניהו אכן נתן לו את השבועיים האלה, כדי שהוא יוכל להשלים את הרפורמה שבזק לא רצתה. אחר כך נתניהו השאיר את אבי ברגר בתפקידו 5 חודשים. אחרי 5 חודשים היה בחירות. ובבחירות, כשנתניהו ניצח בבחירות והוא שמר לעצמו את תיק משרד התקשורת, אז הוא החליט להחליף את המנכ״ל. הוא אמר, עכשיו כשאני יודע שכבר התפקיד הולך להישאר שלי ל4 שנים הקרובות, עכשיו אני רוצה להביא את משרד האמון שלי. ואז הוא החליף אותו עם שלמה פילד. כשכאן בעצם מדברים על למה שלמה פילבר בעצם ויתר על השוק הסיטונאי, הוא ויתר על זה שלספק כביכול מתחרים של בזק, לרכב על השוק של בזק, ובדרך הזאת היא להוזיל לכולנו את העלות החודשית. אז, והוא פעל במחשכים, והוא עשה את הדברים בסתר, וזה, אז אני מציע לכולכם להיכנס ולרשום ביוטיוב, פילבר, מרצה תשתיות תקשורת, אוניברסיטת תל אביב, אתם תמצאו הרצאה שלו מזמן אמת, הרבה לפני שהחקירה נפתחה, שהוא מספר מה הוא עושה, הוא אומר, רפורמת השוק הסיטונאי תוזיל בכמה שקלים, אבל התשתית שיש לנו היום היא תשתית של הודו, אנחנו צריכים כאן את הסיב האופטי, וחייבים לרשת את ישראל בסיב האופטי. ואני במקום לקוח את המיזוג של בזק יש בשוק הסיטונאי, אני כורך את זה בזה שבזק ישקיעו 4 מיליארד שקלים, 4 מיליארד שקלים, בסיבים אופטיים ברחבי הארץ. ואז אם אנחנו עכשיו ניקח את התשתית הישנה והרעועה שיש לבזק, ועוד נוסיף עליה את כל השחקנים האחרים לרכב עליה, אנחנו פשוט נהרוס את התקשורת בישראל, ואנחנו נהרוס את היעילות של העובדים בישראל.
כן, נגיד, כי אם אתה, נגיד, ספק תקשורת, ואני דורש ממך, בוא תתקין סיבים אופטיים בכל ישראל, ואני אומר, ואני גם אומר לך, תקשיב, לאור העבר, יש סיכוי שנפקיע את זה ממך, וניתן לכל מיני ספקים וירטואליים להשתלט לך על התשתית שהשקעת בה כמה מיליארדים, אתה לא תשקיע את, את התשתית הזאת, אתה לא בעצם תשקיע את הכספים הנדרשים בשביל להקים את אותה תשתית של סיב אופטי, ואז לא יהיה סיב אופטי. אבל לממשלה, יש אינטרס שיהיה סיב אופטי, אז צריך לעשות איזה הסכם איתו, הסכם רגולטורי שאומר, תשקיע, אבל לא נפקיע ממך. או המחירים שהספקים הווירטואליים ישלמו לך, הם כאלה וכאלה שיש שווה לך להקים את התשתית. הולך, לא הולך, עושה מסע ומתן.
תמיר, זה אפילו לא היה שמה.
אז מה זה היה?
זה אפילו לא היה שמה, הם אפילו לא ביקשו את זה. הם אמרו לו, אנחנו רוצים, אתה רוצה את המיזוג של בזק יס? אתה רוצה את המיזוג של בזק יס? אחלה. תשקיע 4 מיליארד שקלים בסיב אופטי רחבי ישראל. אנחנו כנראה נפקיע את זה ממך אחר כך, לא נפקיע, ניתן לאחרים לרכב עליך.
זה סוג של נפקיע. אבל
קודם כל תשקיע את 4 מיליארד שקלים, כי לא... כן, אבל הם אומרים לך, בעצם, זאת הייתה הדרך של פילבר לקדם את התקשורת בישראל, לקדם את התשתיות בישראל, כי המדינה בטח לא הייתה הולכת ומשקיעה את הכספים האלה, והוא אמר אותה בזמן אמת.
שוב, זה נקרא לזה אג'נדה של מדיניות בתחום התקשורת, זה אולי קשור כמובן לאלוביץ' כבעלים. אז מה הוכח ומה לא הוכח בעדות שלו? בעדות של פילבר, בעדות של אבי ברגר?
מה שהוכח בבית המשפט, מה שהוכח באבי ברגר...
פילבר עוד לא יד?
לא, פילבר עוד לא יד. ברגר בעצם מה שהוכח, הוכח הדברים הבאים. הוכח שהוא נהג בחוסר הוגנות בבזק, שהוא לא ענה להם לבקשות שלהם. שהוא הפלא אותם מול סלקום והוט, ופרטנר שהוא היה יוצא פרטנר, שלאורך כל הזמן נתניהו ששישה חודשים השאיר אותו בתפקיד שלו, למרות שהוא יכול היה לפטר אותו ביום הראשון שלו, שנתניהו לא העביר אותו מתפקידו עד אחרי שהוא ניצח בבחירות, שזה ריזיקה, הרי אם אתה בעסקת שוחד עם אלוביץ', אתה עכשיו הולך לבחירות, מי יודע אם יהיה לך בכלל את הכוח לעשות איזשהו מהלך בעוד יומיים. יכול להיות שאתה תפסיד בהם ולא יהיה לך כוח לעשות כלום. אבל הוא השאיר אותו בתפקיד והוא לא עשה שום דבר והוא חיכה שהבחירות יעברו ורק אחרי שהוא זכה בבחירות ולקח לעצמו שוב את תפקיד שר התקשורת, רק אז הוא פיטר את אבי ברגר ומינה במקומו את שלמה פילבר. הוכח שם שמעולם נתניהו לא פנה אליו לגבי אלוביץ', לגבי יס, לגבי בזק. לגבי משהו כשר התקשורת והוא מנכ״ל משרד התקשורת. הוא אף פעם לא ביקש ממנו שיקל עליהם, שיטיב באדם שום דבר.
את העדות של ברגר, בעצם, מה העדות הבאה אחר כך?
העדות הבאה הייתה של דרור שטרום. דרור שטרום בעצם, הוא היה ממונה על הגבלים העסקיים בעברו, והוא ייצג את בזק כעורך דין פרטי מומחה שמתמחה בתחום הזה. דרור שטרום בעצם אומר כמה דברים. הוא אמר קודם כל שעסקת בזק יס בוצעה לפי כל החוקים. קודם כל הייתה חוות דעת קודמת שאישרה את העסקה, ולמרות זאת הם עשו בחינה מחדש ובדקו את זה שוב פעם, למרות שהם לא היו חייבים. אז הוא בעצם תיאר תהליך של חומרה שעשו כאן כלפי העסקה הזאת. עוד דבר שהוא סיפר זה שהם עשו בזמן אמת מחקר שוק. ומה שהם גילו במחקר השוק הזה, שהוט נכנסה אז עם הטריפל. והם ידעו שפרטנר מתעתדת להיכנס עם הטריפל. וגם סלקום מתעתדת להיכנס עם הטריפל. והם רצו... והבחינה בדקה וגילתה שזה שבזק תרכוש בעצם את, תתמזג עם יס ותוכל להציע חבילת טריפל משל עצמה, רק יעורר את השוק, הוא רק יוזיל לנו בעצם את המחירים, זה רק ידליק יותר את השוק, ובעצם זה יעורר תחרות, שזה התפקיד של הרשות להגבלים עסקיים, לעורר את התחרות. ומה שאכן קרה, שזה בעצם אפשר כלי לעורר את התחרות, וזה נתן להם בעצם את ה...
לא, אבל תראה, לבוא ולדבר על המדיניות כשלעצמה, אם היא טובה או רעה, בעיניי זה רע בכלל שמשרד התקשורת קיים, שבכלל שהוא מתערב ברגולציות. ומה זה עוזר לעניין נתניהו? שהוא מספר שהמדיניות טובה, לא טובה, רע, מה? את מי זה מעניין?
לא, לא, אני אסביר לך למה. אני אסביר לך, כי כאן הוא בעצם מתאר את התהליך של אותה רגולציה שאנחנו קוראים לה תמורה, בעסקת שוחד.
מה, הוא בעצם מוכיח שנתניהו לא קידם את זה, אלא המשרד קידם את זה?
הוא מוכיח שזה עבר את כל השלבים, זה עבר בדיקות חומרה, זה הרשות להגבלים עסקיים הוציאה מכתב, הרשות להגבלים עסקיים הוציאה מכתב למשרד התקשורת שבו הם מתלוננים על זה שהעסקה מעוכבת, כי זה בעצם פוגע בשוק התקשורת.
אז כמו שאמרתי, הוא מוכיח שכל הרגולציות האלה הגיעו מתוך המשרד, או הגיעו מתוך...
מתוך המשרדים המקצועיים. המשרדים המקצועיים זה לא משרד אחד.
בדיוק, שנתניהו לא קידם, נתניהו לא קידם את זה כי הוא אמר, צריך להטיב עם אלוביץ', אלא אם כבר נתניהו קידם את זה, הוא קידם את זה בשביל לקדם, באופן כללי, סיבים אופטיים, תשתיות יותר טובות בישראל, ולכן היה צריך לעשות איזה עסקה עם בזק, לא עסקה אלא...
גבון, אם אנחנו רואים מצב שהרשות להגבלים עסקיים היא מתלוננת על זה שמורחים את הדבר הזה, אז איך אנחנו יכולים להגיד שנתניהו קידם את זה? אם הרשות להגבלים עסקיים מתלוננת במכתב רשמי על מריחה, היא אומרת, המיזוג הזה טוב לשוק התקשורת, נא לבצע את המיזוג הזה, בחנו אותו, אישרנו אותו, בסידו לו בחינה מחודשת, נא לבצע אותו, אז איך אפשר לטעון כלפי נתניהו שהוא קידם אותו? עכשיו, דבר נוסף שבעצם אנחנו רואים כאן לגביהם אחרי שהוא בעצם סיים את כל החלק שלו, שבו הוא תיאר את כל ההשתלשלות עניינים מהזווית שהוא ראה את זה של הממונה להגבלים עסקיים, עברנו לפליקס כהן.
פליקס
כהן היה סמן... עודד, כן. עברנו לפליקס כהן, הוא העד לפני האחרון שלנו, שהוא גם עד קטן, אלה עדים זריזים, העד הבא בתור הוא עד גדול. דרך אגב, דרור שטרום היה על דוכן העדים בחקירה הראשית פחות משעתיים. אוקיי? התביעה חקרה את דרור שטרום פחות משעתיים.
וההגנה, כלומר החקירה נגדית?
את פליקס כהן, העד הבא, יומיים. משהו כמו יומיים.
האמת היא זה... מה, זה סביר, לא? מה, לא או, ש... או, שאני, או שאני מבולבל?
אני אגיד לך למה זה לא סביר. כי אנחנו מדברים על 333 עדים. אנחנו מדברים פה על הטופ 10 שלהם. הם אמורים להיות 10 העדים הכי חזקים שלך, שאתה בא איתם ומספר את הסיפור. ואתה לוקח את העד הזה, שחקרת אותו עשרות פעמים, ועשית לו רענון, ועשית לו הכל, ואתה בסוף, הוא נמצא לך על הדוכן שעתיים, אתה שואל אותו שאלות בנאליות, טריוויאליות, ואז החקירה הנגדית קוראת אותו במשך יומיים. פליקס כהן כבר התקדמנו שלב, הם לא שאלו אותו אפילו חקירה אחת. הם שאלו אותו אפילו שאלה אחת.
אז
הם הביאו
אותו. שנייה, רגע.
אוקיי, עד מס...
לא מביאים עד אם הוא לא לטובתך בפרשת התביעה. זה לא יודעים שנתניהו זימן. איך אפשר לא לזמן אותו? לא לקרוא לו ולשאול אותו שאלות בשביל להוכיח משהו? לכאורה אין למה להביא אותו.
כלום. הם ויתרו על כל השאלות.
מה זאת אומרת? אז מה, הוא מגיש מסמכים? אז מה הוא כן עשה? לטובתם, הרי אחרת היה אפשר לבטל את העדות שלו.
הגישו את העדות שלו.
הגישו בכתב? אבל זה לא מקובל במשפט פלילי להגיש עדות בכתב, זה מקובל רק במשפט האזרחי.
כן, הגישו את העדות שלו בכתב, את החקירות שלו בכתב, וזהו. זה להגיש, הגישו את החקירה שלו, זהו. זה מה שהיה.
מה זה לא מקובל? זאת לא הדרך שבה מגישים עדות במשפט הפלילי הישראלי?
זה מה שהיה.
אוקיי.
בעצם פליקס כהן לא נחקר בכלל. ומה שבעצם פליקס כהן כביכול היה אמור להראות, זה שבעצם התזה כאן מאחורה מספרת שכביכול אלוביץ' היה בצרות כספיות, והוא רצה את המיזוג הזה כדי להכניס כסף, כדי לשלם לבנקים. אז הם בעצם ההגנה, שואלים אותו, תגיד לי, למה הכנסת את הכסף ישר לבנקים? הוא אמר, כי זאת היה... ככה אני פועל כסמנכ"ל כספים, כספים שנכנסים, אני צריך להכניס אותם קודם כל לבנקים, וכמה שיותר לקוות יותר מהר, זה יותר טוב. אמרו לו, אוקיי, יורוקום הייתה בצרות כספיות באותו זמן? אומר, לא, ממש לא, יורוקום הייתה מאוד מאוד איתנה פיננסית, היא הייתה מאוד מאוד חזקה. הצרות של יורוקום התחילו בכלל שנה אחרי אותו עסקת שוחד כביכול שנגמרה, כשהיה אחרי המיזוג, סליחה, שנה אחרי אותו מיזוג כביכול, כשהלוויינים עמוס של חברת חלל של שאול אלוביץ' שגם ישבו תחת בזק, קרסו אחד אחרי השני, שניים מהם נשרפו בעצם, וזה גרם להפסדים של מיליארדים, מה שגרם להם לירידה בביטחונות בבנקים. אבל כל הדבר הזה לא היה, כי זה קרה שנה אחרי, אחרי המיזוג של בזק ויס, אז לא יכול להיות שהם שנה לפני כן ידעו שהלוויינים שלהם יישרפו, ואז הם יהיו חייבים מיליארדים. אז הוא הסביר שם שאין שום קשר בין הדברים, והחברה של אלוביץ' יורוקום הייתה מאוד מאוד חזקה ומאוד יציבה באותה תקופה. הדבר האחרון שבעצם, העת האחרון שלנו, בעצם ניר חפץ. ניר חפץ, אנחנו באמת יכולים להקדיש לו עכשיו שעתיים עם כל הדברים שהיו.
ניר חפץ, אבל בוא כן נתאר את, מי זה בכלל הבן אדם? זה ממש לא ברור.
ניר חפץ, כן, היה בידיעות אחרונות, בכיר בידיעות אחרונות, היה בכיר במעריב. איש תקשורת ותיק ומנוסה.
רגע, אבל בתפקידו במשפט הוא לא הובא כאיש תקשורת, הוא כעד מומחה.
לא, לא.
הוא הובא כפעיל שהיה מעורב.
למרות שמשתמשים בו כמה פעמים כעד מומחה. משתמשים בו כמה פעמים כעד מומחה במהלך החקירה. אבל הוא הובא בכובעו כיועץ התקשורת של נתניהו בעצמו בתקופה מסוימת. לא נתניהו שלה. לא, הוא לא היה מוציא ומביא, הוא דווקא התגלה לנו כמה דברים לגבי המוציא ומביא, התגלה שהוא דווקא, נתניהו שם אותו בתוך מגירה מאוד מאוד ספציפית של המשפחה, והוא לא היה מערב אותו לא בנושאים בסדר, ביטחוניים,
אבל מי דיבר
ולא
ביטחוניים?
מערב אותו בנושאים פוליטיים.
למה אתה אומר, הוא לא הביא, כאילו מה, היה זה טענה שהוא כן הביא?
כי זאת אומרת, כי יש מישהו שתאריך, לא, כי יש אנשי תקשורת שצמודים לנתניהו, שהם יועצי התקשורת שלו, הקרובים אליו, שהם כן אלה, שאלה שמתעסקים יותר בנושאים הביטחוניים, הנושאים הפוליטיים וכאלה ואחרים, הוא יותר היה ממוקד למשפחה, לשרה, ליאיר, לדברים האלה, ובתקופה מסוימת של הקמפיין, הוא עבד גם כראש המטה בקמפיין.
אבל למה חשוב לך להדגיש את זה? למה חשוב לך להדגיש שהוא כן היה מעורב בזה, לא היה מעורב, כאילו בסדר, אז הוא היה מעורב בשרה ויאיר, who cares?
אז אני אגיד לך למה, היינו, הרבה חשבנו שהוא באמת היה מוציא ומביא, שהוא מכיר את כל הסודות של משפחת נתניהו, ושהוא זה, אז נכון, הוא היה גר אצלהם בבית ההשכרה תקופה מסוימת, אבל כנראה שגם נתניהו שמח עליו עד גבול מסוים, אוקיי?
שוב, אבל אני שואל, למי אכפת? איך זה מוכיח את המתת? איך זה מוכיח את השוחד? למה בכלל הביאו את חפץ? למה עינו אותו?
תראה, קודם כל חפץ הביא להם הקלטות של 9 שנים. הוא הביא להם את נתניהו ובני משפחתו ודברים שקורים בתוך הבית של נתניהו ובתוך הלשכה של ראש הממשלה במשך 9 שנים. אוקיי? זה כמויות הקלטות אינסופיות.
שאותם הוא הגיש. כלומר, אותם הוא הגיש למשפט, הוא הגיש אותם במשפט כראיה.
לא, כי רובם המכריע, כמעט 99.9999 ועוד 9.1 בסוף, לא רלוונטי. אין בהם שום דבר פלילי, אלא רכילויות. אז באותם דברים לא נכנסו בכלל כראיות. נכנסו ממש, אתה יודע, זה גם מה שמדהים דרך אגב, אם 9 שנים הוא הקליט אותם יום-יום, והוא הקליט כל שיחת טלפון, והוא הקליט כל דבר, וכל מה שהוא הצליח להביא משם זה כלום, אז זה בעצם מדהים. עכשיו, הם הביאו אותו, אתה שואל אותי למה הביאו אותו? מה היה המטרה הגדולה? הוא מספר כביכול, אני אנסה עכשיו להיות...
מהאום.
לצטט את השופרות, בסדר? אני אצטט את השופרות של הצד השני, הביאו אותו להראות כדי את זה שנתניהו היה מעורב בבקשות, אוקיי? שנתניהו היה מודע לזה ששרה ביקשה לסקר את זה שהיא הלכה למעון נשים מוכות. בסדר? זה היה התפקיד של ניר חפץ. גם זה לא בוצע. בסדר? קודם כל ניר חפץ מלכתחילה, למרות בניגוד למה שנכתב בכתב האישום, ניר חפץ מעולם נתניהו לא שלח אותו לדבר על רגולציה. אוקיי? וזה כן כתוב בכתב האישום. אבל ניר חפץ, הוא אומר, מעולם נתניהו לא שלח אותי לדבר על רגולציה, גם הפרקליטות פתחה ביום החקירה הראשון שלה, בתצהיר כזה שהיא מצהירה שניר חפץ, אומר שנתניהו מעולם לא שלח אותו לטפל ברגולציה. איך זה נכתב, נכנס לתוך כתב האישום? אל תשאר אותי. אחר כך ניר חפץ, בעצם מה שהם רצו מניר חפץ זה שני דברים. הם רצו את אותם הקלטות, הם רצו שהוא ישפוך כי הם חשבו שאולי הוא יודע משהו.
שנייה, אבל זה, אתה מדבר על המשטרה, זאת אומרת, כשחקרו אותו, חשבו וחשבו וחשבו, וזה חלק מהדייג. אבל כשהביאו אותו, הביאו אותו רק על הדברים הכי 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 רלוונטיים. זאת אומרת, אתה לוקח חקירות של 3, 4, 5, 10, 20 יום, מאות אלפי מילים של חקירה, ובסוף אתה חוקר על מה שמוכיח את הטענה שלך. למה הביאו את חפץ? לא למה חקרו את חפץ.
אז שמה התמקדו איתו שם באותו מסמך גרוס. אם מכירים את המקרה, הוא תיאר מקרה שבו שאול אלוביץ' נתן לו מסמך, ודרך את החקירה הראשית, ואחר כך מה ידבר בחקירה הנגדית, נתניהו אלוביץ' נתן לו מסמך שעוסק ברגולציה, הוא לקח את המסמך הזה, העביר אותו לנתניהו, נתניהו קרא את המסמך בעיון, ואז הוא הכניס אותו לגריסה,
גרס אותו.
כן, גרס אותו, הזמין את שאול אלוביץ' לפגישה, את הפגישה הוא עשה פגישה סודית, הסית את הווילונות, וזהו. זה מה שאנחנו ידענו בחקירה הראשית. הוא סיפר בחקירה הראשית גם על המקרה של הרעיון עם דוב גילאר, שהם ערכו את הרעיון עם דוב גילאר.
בסדר, זה סיפרת את זה בהרחבה אצל, לא אתה, אלא מושיק סיפר את זה בהרחבה אצל גלי טאו.
כן, ואז...
תקשיבו לזה.
כן, אבל כאן הסתבר... כאן הסתבר שהוא אפילו לא ידע, ניר חפץ בעצמו, כאילו הפרקליטות כל כך התעתה אותו, וכל כך תיעתה בו, שהיא לא הציגה לו את העובדות, היא הציגה לו את זה שכאילו באמת הרעיון נערך, כי אנחנו נביא כאן על שנים אחר כך.
כי זה כבר פירטת את המקום אחר, אבל מה שהיה מעניין בסיפור הזה, בחקירה הראשית של אותו חפץ, שהוא יוצא נגד הפרקליטות, והוא בא כעד מדינה, זאת אומרת, הוא אמור...
מלא פעמים, מלא פעמים, הוא אומר שם מפורשות.
עד מדינה זה מישהו שהוא אשם כנראה, או מאוד 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 חשוד ברמת הסתברות גבוהה שהוגש נגדו כתב אישום והוא יורשע בו, באיזושהי עבירה, שוב לא ברור מהעבירה של חפץ, לי לא ברור לפחות.
חפץ כרגע מואשם, יש נגדו אח, והוא אומר את זה אין ספור פעמים, העבירה היחידה שעשיתי כביכול היא אותה פגישת שיבוש. הפגישה שבה הוא מחק את הטלפונים שלו ושל אלוביץ' ושל אשתו.
אז הוא אשם בעבירת שיבוש. הוא חתם על הסכם הפרקליטות ואומר, אני אשרת אתכם במאמץ שלכם להרשיע מישהו שהוא בכיר ממני, או בכיר במשפחת פשע, או בכיר מבחינה פוליטית, וכמובן שנתניהו בכיר מחפץ, ולכן אתם לא תגישו נגדי כתב אישום על השיבוש. והוא יצא במהלך החקירה הראשית, לא נגדית, הראשית הוא כבר תינף על הפרקליטות. איך זה קורה?
נכון, עכשיו אני אגיד לכם ככה, היו שם שני, כל החקירה אותי היו בעצם שלושה אירועים דרמטיים, אחד זה החקירות שלו שבעצם נחשפו שם במלוא הדרן ובושתן על גבי המסכים, כשאתה רואה שאיך במדינת ישראל הדמוקרטית מתעללים בבן אדם, מונעים ממנו שינה, מונעים ממנו טיפול רפואי.
איך הם הגיעו לדבר על זה? זאת אומרת, זה משהו שבכלל לא היה אמור לעלות בחקירה הראשית. חקירה הראשית.
לא, לא, זה בחקירה הנגדית.
כמו בחקירה הראשית.
זה בחקירה הנגדית. בחקירה הראשית, הם ניסו, אני אגיד לך מה, בחקירה הראשית, הם ניסו לנטרל את המוקש שעוד רגע הם ידעו שיגיע. הם ידעו שבזה ייפתח החקירה הנגדית, באיך הם חקרו אותו ובהתעללות שעשו בו. אבל הם ניסו לנטרל את המוקש הזה, הם ניסו לסדר אותו בחקירה הראשית, זה לא הלך כל כך. בחקירה הנגדית, אז בעצם החקירה הנגדית היה שלושה דברים עיקריים, היה את הדבר הזה בעצם, שבעצם סטייר מסע ונדטה נגד אותו בן אדם, כאילו הכל הם עשו לאיש אחד, מנעו ממנו שינה, מנעו ממנו טיפול רפואי, מנעו ממנו אוכל, אתה שומע תיאורים מזעזעים.
איך הם הגיעו לדבר על זה בכלל? זה חקירה ראשית. הוא אמור לנסות להוכיח את הקשר של נתניהו עם אלוביץ'.
כי הם ניסו, אני חוזר שוב, הם ניסו לנטרל את המוקש שעוד רגע יגיע. ואכן, כשהמוקש הגיע, אז ראינו ושמענו דברים.
אז הוא בגד בהם, חפץ.
לא, הם ידעו שהוא...
הוא אמר את הלכים בי.
חפץ, הגיש גם תביעה.
אתם האנשים פה שחוקרים אותי בחקירה הראשית שאני כאילו בצד שלכם, אתם התעללתם בי.
ברור. הוא אומר את זה, אבל כל הזמן. הם היו מוכנים לזה. הם ידעו את זה, כי הוא הגיש נגדם גם תביעות. אחרי שהוא חתם את הסכם עד מדינה, הוא הגיש תביעות נגד המדינה. גם הוא וגם אותה מקורבת שגם הוא אשמת. שגם הייתה בתוך הסיפור הזה, בתוך הקלחת הזאת. יום אחד כשהתברר מה היה התפקיד של אותה אישה באותו זמן, בכלל האדמה תרעד. שהפרקליטות העזה להיכנס ולעצור אותה ולקחת לה את המחשב שלה ולחקור אותה. יום אחד כשהתברר והצו איסור פרסום יוסר, ואנשים ידעו גם מה היה התפקיד שלה, אז בכלל האדמה תרעד. אבל בכל אופן, כשאנחנו, היה שם את הסצנות הנוראיות האלה, אני סצנה אחת חייב לתאר לכם אותה, שהוא מספר אותה, שבמשך השבוע הראשון, הוא חולה סכרת, לא נותנים לו לאכול, כל היום שהוא בחקירה, נותנים לו כריך אחד מתוך המכונה, מתוך מכונה שמוציאה כריכים כאלה קרים, אז זה הכריך שהיו נותנים לו לאכול במהלך כל שעות היום, כריך אחד כזה, וכשהוא היה מגיע למעצר, זה תמיד היה אחרי 12 בלילה, ואז כבר אין אוכל ואין מטבח, אז היו נותנים לו 5 פרוסות לחם, ואו קופסה של גבינה, או קופסה של ממרח, והוא פשוט היה יושב על הברכיים שלו בתוך התא, ומנגב את הגבינה או את הממרח, ואוכל את אותם פרוסות לחם כדי להיות סבא. בצבא
לתנאים קשים יותר.
ובמשך שבוע שלם,
במשך שבוע שלם
הוא לא ראה לחם, או הוא לא ראה כאילו שולחן, או צלחת, או כיסא, או מזלג, או כף, או משהו שאמור להיות של בני אנוש. וזה מה שהיה במשך תקופה של שבוע שלם. דבר שני שדיברו שם זה באותה חקירה, זה אנחנו נחזור לאותה פגישת גריסה, מה שהתברר בפועל, זה ששאול אלוביץ' נתן לו את המסמך, הוא אמר לו, אני לא רוצה לקחת את המסמך, אני לא רוצה להסתבך, אז הוא אמר לו, אבל זה שטויות, זה מסמך שהוא הודעה לעיתונות.
איזה מסמך אבל? שוב, מה מדובר?
זה מסמך של הרשות להגביל, אז זה בעצם האישור. האישור שניתן על ידי הרשות להגבלים עסקיים למיזוג בזק יס. ההודעה לציבור, זה אפילו לא המסמך עצמו, זה ההודעה לציבור שהם הוציאו, ההודעה לתקשורת שהם הוציאו.
סכנה יש בזה.
אז זה מסמך פומבי שהוא הודעה...
מסמך ממשלתי.
זה אפילו לא מסמך ממשלתי, זה הודעה לתקשורת.
הודעה לתקשורת מגוף ממשלתי.
הודעה לתקשורת היא לא...
מה?
מגוף ממשלתי. אז הוא לקח את אותה הודעה, ואז מסתבר שעוד בחקירה, שבכל ה-3,000 עמודים של החקירה, ובכל 15 ימי החקירה שניר חפץ נחקר, הוא מעולם לא סיפר שהמסמך הזה נגרס. אז שואל אותו עורך דין בועז בן צור, למה לא סיפרת בכל ה-3,000 עמודי חקירה ו-15 ימי חקירה, התמקדו איתך בפגישה הזאת כל כך הרבה, דיברתם על הפגישה הזאת כל כך הרבה, איך זה פה בבית המשפט, פעם ראשונה אתה מזכיר את זה שהמסמך נגרס? אף פעם לא הזכרת את זה שהמסמך נגרס, רק פעם ראשונה אנחנו שומעים על זה כאן שהמסמך נגרס, איך זה קורה? אז הוא מסביר שבעצם, פתאום ראשון, בבית משפט, הוא מסביר שזה, פשוט הוא לא ייחס לזה חשיבות, כי זה היה אירוע כל כך טריוויאלי, אז הוא אמר לו, למה זה טריוויאלי? הוא אומר, כי נתניהו גורס הכל, הוא גורס גם רשימות מקולת. הוא גורס כל נאום מזכי זוטרי שהוא כתב על פתק.
אם הוא לא שודר, אז, אם הוא לא, לא, לא את הנאום הסופי, אלא אתה, יש פה איזה 2-3 תיקונים.
בדיוק, אז השופטים פה כבר התעצבנו בעצמם ואמרו לו, אז למה לא אמרת את זה בחקירה הראשית? כשאתה אומר לנו מסמך גרוס, כולנו מביאים מה המשמעות של לגרוס מסמך. אז הוא אומר, כן, אתם צודקים, כנראה הייתי צריך להגיד את זה גם בחקירה הראשית. גם את זה שהפגישה הייתה בסתר, אז אמרו, מישהו יודע עם מי נפגש היום בנט? אם מישהו יודע עם מי נפגש אז ברק או נתניהו? ראשי הממשלה מקיימים את הפגישות שלהם בסתר, זה הכל כתוב אבל בתוך לשכת ראש הממשלה, כל כניסה וכל יציאה של בן אדם.
האמת היא, אחד הדברים הבעייתיים, בוא נדבר רגע על משפטים באופן כללי. אם יספרו לי על החיים של אחד המיליארדרים הכי גדולים בישראל, ויגידו לי, עושה ככה, עושה ככה, עושה ככה, אני אגיד מושחת, אני אגיד, הוא מתנהג בצורה מאוד מופקרת עם כסף, או שלל אמירות כאלה. כי אני לא חי ככה, אני לא באלפיון העליון. ואני חושב שגם ששופטים ראש ממשלה ואת פעולותיו, עם הלשכה שלו, ושלל העוזרים שלו, ועוד תקשורת למשפחה, שזה חפץ, ועוד תקשורת לדיגיטל, שזה מישהו אחר, ועוד צוות שלם, אתה אומר לך, מה זה הבן אדם הזה, מעסיק כל כך הרבה אנשים, רק בשביל תחום התקשורת, מי ישמע? אבל לא אנחנו אמורים לשפוט מישהו כזה כמו ראש ממשלה, אלא שרים אחרים אמורים לשפוט או להגיד לנו, זה נראה כך, זה נראה דומה, או אנשים עם ניסיון תקשורתי. זה אחד הדברים היפים בארצות הברית, לדוגמה, ששופטים ראש ממשלה על ידי הסנאט. לא שופטים אותו על ידי הציבור, או לא מביאים לו חבר מושבעים של אנשים פשוטים רגילים. ונהוג להגיד באנגלית, המשפט הוא from his peers. זאת אומרת, החבר מושבעים, הם אמורים את אנשים כמוהו. עכשיו, כמובן שלא אמרו כמוהו במשפט האמריקאי, כלומר מיליארדרים כמוהו, או מיליונרים כמוהו, משהו כזה, אלא הכוונה היא באותו מעמד שלו.
וכשבוטל
המעמדות, כאילו, הצולה שופטת הצולה. למה? כי אם אדם פרטי שפוט הצולה, אז הוא יחשוב שהאדם הזה מתנהג בצורה מוזרה, מופקרת, צריך לתאר לו את כל הקונטקסט, ולהכניס אותו לתוך עולם הצולה, והמנהגים של הצולה. אז באנגליה, עד, אתה יודע, המאה ה-20, הצולה שפטה הצולה. ולא אנשים פשוטים שפטו הצולה, ולהפך. כי אם אתה לא מתוך אותו תחום, צריך לתווך לך כל כך הרבה דברים, שזה פשוט... הנה, מה זה כל
הסיכה? כשמישהו בא ואומר לך שמישהו, כשמישהו אומר לך שמישהו עשיר, אז אתה צריך לבדוק מי האדם שאמר לך את זה. כי אם הוא אני, אז יכול להיות שהוא סיפר לך על מישהו שהוא עשיר, והמישהו שהוא סיפר לך עליו הוא לא באמת כזה עשיר. אבל אם המישהו שאמר לך על מישהו אחר שהוא עשיר, והוא באמת עשיר, והשני הוא גם עשיר, אז כנראה הוא יודע על מה הוא מדבר.
אם מישהו שקונה כל שנה, בין ולכל המשפחה שלו, אמר לך שמישהו אחר עשיר, אז הוא כנראה באמת עשיר, אבל אם יש לי סתם קנה
הוא
סיביק חדשה פעם בחמש שנים, אז תדע ש... להטיל איזה ספק.
כן, הקנה מידה הוא אחר. ואם בכלל הבן אדם הוא, אני יודע מה, אומלס, והוא אומר לך על מישהו שהוא עשיר, אז יכול להיות שהמישהו הזה הוא בכלל יותר...
יש לו פחות ממך. תמיד כל התיכוניסטים שלי, התלמידים שאתם אומרים לי, העשיר, כי הם מרוויחים 20-30 שקל לשעה, ואני מרוויח יותר, אז הם חושבים שאני עשיר.
כן. בדיוק. אז עכשיו, אז כאן כן השתמשו במומחיות של ניר חפץ פעם אחרי פעם. למה השתמשו במומחיות של ניר חפץ פעם אחרי פעם? כי הראו לו, סתם לשם הדוגמה, את ההתנהלות של וואלה ואת ההתנהלות של הפרקליטות ושל כל ערוצי התקשורת לאורך ההדלפות, ואיך הם באו לפני ימי הבחירות, והוא נשבע שם על דוכן העדים שההדלפות האלה לא הגיעו ממנו, ולכן הם יכלו להגיע באותה תקופה אך ורק מהפרקליטות, כי החומרים בכלל לא היו בידי ההגנה באותן תקופות.
רגע, אבל הוא לא יכול להוכיח שאף אחד מטעם איך... נתניהו לא הדליף. הוא לא יכול להגיד את זה.
איך? אבל החומר לא... הוא לא ניתן להוכיח דברים
על דעת השלילה. זאת אומרת, לא ניתן להוכיח, אם אני לא הדלפתי, אז אף אחד לא הדליף. אתה יכול להגיד, אני אישית לא הדלפתי.
לא, לא, אבל מה שכן. מה שכן אפשר להוכיח, זה דבר כזה, שבאותה תקופה שמדברים עליה, חומרי החקירה לא היו אצל נתניהו, ולא אצל צוות ההגנה. הם היו רק אצל ניר חפץ, ואצל התביעה. הם לא היו בשלב הזה בהגנה.
אבל נתניהו יודע מה הוא אמר. זאת אומרת, נתניהו השתתף בחקירה, נתניהו יודע מה הוא אמר. יכול להיות שנתניהו, הרי לא חקרו את נתניהו בחקרי חדרי החקירות במרתפים שלו, הוא יכל להביא איתו מכשיר הקלטה, להקליט ולהדליף מההקלטה שהוא עשה.
נכון, אבל מה שכאן אנחנו ראינו זה הדלפות בתוך החקירות של ניר חפץ. נתניהו לא יכול היה לדעת את הדברים שניר חפץ אמר. ועכשיו, וניר חפץ אומר, לא אני הדלפתי את זה, ומה שנעשה כאן זה הוא השתמש במילים, מעשה נבלה. זה ציטוט של המילים שלו. נעשה כאן מעשה נבלה, והוא תיאר כאן, והראו לו איך מוציאים אפילו שקרים בהדלפות, יוצאים שקרים שהם לא נכונים, ודברים לא נכונים עליו בעצמו. דברים נוספים שניר חפץ אמר שם, שהיו מאוד מאוד בולטים, זה שהוא חזר פעם, או פעם אחרי פעם, ואמר שכל הקונספט הזה, בזמן אמת, כל הקונספט הזה של סיקור רועד, זה הזיה. הוא אמר, זה נחת עלינו כמו משהו כן, מהחלל החיצון. אף אחד לא חשב על זה לפני שמישהו הגאון חשב על הדבר המבריק הזה, שנקרא סיקור רועד כשוחד.
כן, אבל...
זה סחר סוסים ברמה הבאמית ביותר.
It's not for him to decide מה סיקור רועד ולא סיקור רועד. למרות שהוא מומחה בתחום התקשורת, הוא יכול להגיד, תשמעו, אבל לא הביאו אותו
לא,
בשביל
זה. אומר...
אני חושב שכל אחד יודע, כל אחד שישווה את ההתנהלות של נתניהו, להתנהלות של כל פוליטיקאי אחר, יראה שאתר וואלה לא היה אתר רועד לנתניהו. אז אוקיי, לא נקרא לזה סיקור רועד, נקרא לזה עיינות חריגה. גם כנראה לא הייתה עיינות חריגה. המטרה היא, אני חושב, יותר להבין איך התקשורת עובדת פה גם תוך כדי המשפט, מה קרה באמת במשפט, ואני חושב שניסינו בשיחה הזאת לבוא ולתת את התמונה, עוד אפשר להמשיך ולדבר שעות על תיק 1000 ותיק 2000, תיק 1000 זה המתנות, ותיק 2000 זה ישראל היום שעליה נתניהו סתם כהוכחה לזה שזה תיק פייק, על זה הוא פירק ממשלה, היה כל כך חשוב לו שזה לא יעבור, שהוא פירק את זה ממשלה. ומה מנדלבליט אמר על התיק הזה? הוא הרי לא מאשים אותו בשוחד. אפילו מצידו הוא אומר, ברור שזה לא שוחד, זה הפרת אמונים. ולמה זה הפרת אמונים? כי זה שיח מושחת. עכשיו, אם אני ארצה למשוך אותך בלשון, ברור שאני אקליט אותך, וברור שאני אעשה איתך שיח שהוא לא נעים לשומע מהצד. ואז באמת נתניהו משך את נוני מוזס בלשון כדי להראות כמה שהוא מציע לו דברים בצורה מפורשת ברחל בתך הקטנה. אז ברור שהשיח הזה נשמע לו טוב. ומי הקליט? נתניהו הקליט. אז ברור שנתניהו לא היה מקליט עצמו, עושה שיח מושחת עם כוונה אמיתית לשיח מושחת. נראה לי פשוט.
גם רואים שם שניר חפץ אומר מפורשות שהוא חשש שנתניהו יגיש תלונה על סחיטה באיומים. כי מה שבעצם כל תיק 2000 זה שנתניהו מנסה לבלום חקיקה של נוני מוזס נגד המתחרה שלו הכלכלי, והוא עשה את זה 4 שנים לפני כן. הוא התחיל עם זה 4 שנים לפני כן, הוא ניסה אצל פוליטיקאים אחרים, אחרי זה הוא ניסה אצל נתניהו, בסוף הוא הביא את זה דרך שקד ויאיר לפיד וציפי לבני לבריות, והוא הביא דרכם בעצם את החוק הזה, והם לא עומדים לדין, הם לא נחקרו. היחיד שנחקר כאן זה הבן אדם היחיד שאנחנו יודעים שסירב להצעה. הוא היחיד שסירב להצעת שוחד, והוא היחיד שנחקר.
אני חושב שהמיוחד היה בשיחה הזאת, זה באמת לבוא אמנם, שמע, ניסיתי שלא נדבר שרה בפרקליטות, אלא שפשוט נדבר על מה קרה במקום מה דעתנו על מה שקרה. והצלחנו בזה בצורה יחסית יפה, כי כמובן הדברים האלה מאוד, מאוד מכיסים, והרקע שלך אומר הרבה דברים, זה 315, מה כותרת המשנה, אתה מסתיר אותה?
רגע, אני אזוז, אזרחים בשירות האמת.
אתם חבורה של מתנדבים שמנסים לעזור לאמת לשיטתכם, לשיטתי, לנתניהו, שזה גם בסדר, מותר גם לאזרח במדינה דמוקרטית לקבל הגנה מהציבור.
תראה, אני גם, כמו שאמרתי בקודם, אני לא אובייקטיבי, אבל הנתונים שאנחנו מציגים הם אובייקטיביים לחלוטין. כשאני מציג כתבה שלא עלתה לאוויר, אם מישהו חושב שהכתבה הזאת עלתה לאוויר, אנחנו בדקנו את זה בפאסט פייג'ס ובווייבק משין ובארכיונים ובהכל, אין כתבה. אתם מצאתם אותה, בבקשה תוכיחו שאנחנו טועים.
אני גם, אז אני ממש
מסיים,
אני מסיים בשלוש המלצות. והמלצה אחת, להזין לרעיון שאתה נתת עם גדי טאוב לפני כשנה, אני חושב, ודרגה נחשפתי לפרויקט שלכם. המלצה שנייה זה על הרעיון של משה קוברסקי עם גדי טאוב.
כן,
והמלצה שלישית זה כל מי שרוצה לבוא ולהתראיין פה ולדבר בעד הפרקליטות, נגד נתניהו, ממש מוזמן, אני אשמח, כשם שראיינתי את אברום בורג, כך אני יכול לראיין גם אנשים שהם בעד הפרקליטות, הם בטוח, נקרא לזה, יותר ציוניים מאברום בורג, ואין לי שום בעיה לראיין גם אנשים שאני לא מסכים איתם.
אנחנו גם תמיד נשמח לבוא לסוג של ראיון פעילות כזה. שבו יהיה מישהו מהצד השני שיגיד לנו שאנחנו טועים, אנחנו נשמח.
אז הזמנות האלה פתוחות, ותודה רבה גיא לוי, ותמשיך להדכן אותנו מבית המשפט.
תודה לך.
ביי.
ביי.
על המשמעות, פודקאסט פילוסופי פוליטי.
היי, מה שלומכם? מקווה שנהנתם מהפרק. רציתי בהזדמנות זו להזמין אתכם לעשות סיפורי חיים איתי. אני מראיין סבים וסבתות וכל מי שיש לו סיפור חיים מעניין, והרבה מאוד משפחות כבר התקשרו ויצרו קשר וקיבלו סיפורי חיים מעניינים. אנחנו נפגשים בבית של סבא או סבתא ונפגשים לשיחה או לכמה שיחות שמוקלטות, נערכות גם בווידאו וגם באודיו. והייתי שמח להיפגש עם סבא וסבתא שלכם כדי להכיר אתכם קצת יותר. וחוץ מזה, אם אתם רוצים להזמין אותי להרצאות, לסדנאות, לסמינרים או לכל מפגש כזה או אחר פנים בפנים שעוסק בנושאים שקשורים לפודקאסט, אני ממש אשמח. יש לי הרבה מאוד הרצאות מעניינות ומוזמנים ליצור קשר. 050577 0586. אז יאללה, ניפגש.